כאן הסקטים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת בית.
בהחלט, מה העניינים?
מדהים. שומע שהתגלגלת לפה לאולפן.
כן, אך בקושי. כזה עוד לא קרה לי.
שמה?
מתחילת החג, שזה היה לפני שתי דקות, ממש, מול בערב.
12 שעות.
כן.
12 שעות עברו מפרוץ החג, ועד ש?
אני כבר עם שתי סופגניות גדולות וטובות.
כן, יש קילומטראז'. טובות אבל?
טובות.
אם זה טובות, אז זה בסדר, נראה לי.
לא, אבל הבעיה שלי עם הטובות.
שמה?
אני יכול להחליט שאני לא אוכל. נגיד שנה שעברה, לדעתי, לא נגעתי בזה. או לפני שנתיים, או לפני 20 שנה, או לא זוכר. הייתה איזה שנה כזאת.
לא, אבל זה כאילו לא יצאת ידי חובת החג.
לא, אז אני יכול להגיד לעצמי, שמה, זה לא בריא, זה שמן, משמין, זה דיאטה והכל עובד. אבל once נגעתי בסופגניה והיא טובה,
כן, זהו.
קשה לעצור את השרשרת.
אז עד כדי ממש. המקורות שלי במשפחתי בסקין אומרים שאכלת אך הבוקר גם סופגניה.
בקושי בוקר זה היה חושך בחוץ, אבל ראיתי שנשאר מאתמול, מלא ריבת חלב. זה הזכיר לי אגב, כשלמדתי בישיבה, זה היה לפני הרבה שנים, שמים לנו על השולחן, השולחנות כאלה של שישה, והייתה צלחת כזאת גדולה עם שש סופגניות. בשנים מהם ההקפדה על ענייני בריאות ושמן וזה הייתה קצת פחות ממה שהיא היום. אני זוכר את התמונה של מישהו יושב מולי, לוקח סופגניה, שיצאה זעתה מהסיר הענק המלא בשמן, מרים את היד עם הסופגניה, לוחץ וסוחט, ויוצא, יוצא, זה אפילו לא טפטוף, זה נזילה של שמן. כאלה כבר אין היום, אני חושב, לא מייצרים יותר כאלה.
לא חושב, זה עדיין לא. אני עמדתי בגבורה, זה סיפור הגבורה של החג שלי, זה שבמסיבת ה... חנוכה בגן של הילד הביאו ארגזי סופגניות, אני סירבתי.
כי זה פושטים, נו, זה עם טיפת ריבה בפנים, על זה באמת לא שווה להתלכלך. מול אלה גם אני יודע לעמוד.
אני לא יודע לעמוד, לא מול איזה, מול אלה, רק באירוע הספציפי הזה הייתי ממש גיבור. אבל גם בגלל שהיו הרבה אנשים מסביב, לא רציתי לראות כחזיר.
דמות מוכרת גם.
דמות מוכרת, בטח. בשכונה שלי אני דמות מוכרת כמו כל אחד מהורי הגן, שהוא דמות מוכרת בגן. אבל רציתי להגיד לך עוד מילה אחת חשובה מאוד, אני לא יודע אם ראית את התמונות.
ראיתי.
מה זה מין מתנס באלעד, שהייתה בהופעה, כנראה בזיל הזול, כי זה משך, או בחינם, זה משך לשם...
אלפי אנשים.
מלא אנשים, מי שצופה בנו בכאן 11 רואה את זה עכשיו על המסך.
זה משך יותר אנשים ממה שהיה מקום בתוך המתנס להכיל.
כן. אז מה עושים?
אגב, לא אנשים, לפי התמונות זה נשים.
נשים וילדות. נשים צעירות, נערות, ילדות. וכולן צובעות שם על הכניסה, בניסיון להיכנס פנימה, וזה כנראה משהו שהיה מסוכן, ואז יוצא אדם, נקרא לו אב הבית.
אולי מנהל המתנס.
בסדר, אוקיי.
נדמה לי שמנהל המתנס.
אוקיי, מגיע מנהל המתנס, עם זרנוק מים, ופשוט משפריץ לכל עבר. עכשיו, אני עברתי שני שלבים עם האירוע הזה. השלב הראשון היה, מה זה הדבר הזה? מה אתה מרסס אותן?
אותי מעניין מה השלב השני. ואז מה?
מה אתה מרסס אותן? מה זה הדבר הזה? איך אתה מתנהג לאנשים? אתה מרסס אנשים במים? בצינור מים?
אגב, זה לא איזה פיזור הפגנה או משהו. אנשים באו להופעה.
כן. השלב השני היה, כיוון ש... הייתה אופציה שהיינו פותחים את השידור שלנו הבוקר באירוע טרגי שהתרחש באלעד, ואנשים שרמסו אחד את השני, וכבר ראינו אירועים כאלה במקומותינו. אני אומר לעצמי,
מה אתה אומר, הבן אדם גילה תושייה?
אולי הבן אדם גילה תושייה. אני לא הייתי שם. אבל יכול להיות שקמה ועדת חקירה, ובמקום לדול בכל מיני סעיפים קטנים, בכל מיני תקנונים של רישוי למקומות, לקיום אירועים.
אולי אתה צריך להיות הנועל, אתה אומר.
תביאו אדם עם צינור. תביאו אדם עם צינור, תגמרו את העסק הזה.
כי כשאתה משפריץ מים עם זרנוק על אנשים, הם מתפזרים בנחת, ולא דורסים אחד את השני. זה מה שאתה אומר. אתה אומר עובדה, אף אחד לא נהרג שם.
אירוע אלעד, על מה אנחנו מדברים? על מה אנחנו מדברים? אנשים נרטבו. לא יפה, אני אומר, אני חוזר לשלב א' שלי. זה זוועה.
תן לי לשאול אותך מסביב אחרת.
מדינת ישראל 2021, אתה משפריץ אנשים עם צינור? מי אתה בכלל? אני באתי להופעה, מי אתה? שלב ב' אומר, בוא נציל חיי אדם.
תן לי שלב ג', נניח שאסף ליברמן, סתם זורק שם, בסדר?
הוא הסלב של מסיבת הגן.
בדיוק. מגיע עם זוגתו ושני ילדיו. כן. להופעה שם. כן. באלעד.
כן.
ואתם עומדים בחוץ.
כן.
הלא עוול בכפכם. קראתם מודעה, ראיתם מודעה בעיתון, יש הופעה. באתם.
כן.
ואז מבקשים מכולם לעשות אחורה, ולא זזת בזמן.
כן.
ואב הבית או אלוהים יודע מי האיש הזה.
מנהל מתנס, ככה אתה
מנהל אומר אותו. מנהל מתנס. בזה. עם הזרנוק. עליך ועל הילדים.
כן.
עכשיו תסנגר עליו, בבקשה.
לא, יש כבר את הגרסה הזאת כבר נתתי לך בהתחלה.
הבנתי.
זה הסף של שלב א'.
הבנתי.
מה אתה אומר, שיש לי פוזיציה פה?
לכאורה.
יש פוזיציה.
לכאורה. היית הורג אותו פה הבוקר, הורג אותו.
הורג, אבל בסדר. הורג, אבל בנועם.
הכל בנועם.
של מי הייתה הופעה, אבל?
לא יודע.
בואו נעשה ככה, מי שהיה בהופעה הזאת באלעד, אנחנו פשוט נחשפנו לזה רק הבוקר, מי שהיה בהופעה באלעד מוזמן לעלות לשידור, מוזמנת, נכון?
כן, כן, ודאי, ולספר לנו חוויות משם.
יהודית, בואי נעשה להשיג את המנהל מתנס לוחסן אב בית, שספר מה כותב, היה שם.
מישהו כותב לי פה שזה אנשים שרכשו כרטיסים מראש, לא יודע, אם מישהו היה שם שידבר איתנו, איך הוא יגיע אלינו? אנחנו במתנס, איפה הזרנוק, שם אנחנו מחכים.
כן?
נקבל קהל.
מה, יש בעיה להשיג אותנו?
אנחנו פה. הנה, אנחנו פה.
אומרים לי שזה היה מופע סטנדאפ? טוב, אני לא רוצה להגיד סתם. מישהו שלח לי שזה...
סטנדאוט.
מופע סטנדאפ, אני מיד אעשה גוגל לוודא אם זה נכון. בוא תגיד מה קורה במשדר.
שני שרים יהיו איתנו היום. מירב כהן, השרה לשוויון חברתי וגמלאים, מיש עתיד. והשר התפוצות, נחמן שי מהעבודה. יפה בן דוד, מזכ"לית הסתדרות המורים, מבקשת להחריג את המורים שנמצאים בחוץ לארץ, ואמורים לחזור אלינו ממש בימים הקרובים, מהכללים החדשים של הווריאנט החדש. נדבר איתה, נשאל אותה למה. מה עוד? נדבר על המינוי של אמיר פרץ, שאחרי הרבה תהפוכות...
מונה להיות יושב ראש התעשייה האווירית. אנחנו כמובן מאחלים לו המון הצלחה. אם ירצה לדבר איתנו, אנחנו נשמח. אבל אם לא, אז נדבר עם שני אנשים שחושבים, האחד שזה מינוי שערורייתי, והשני שזה אחלה מינוי. צריך להזכיר, הוועדה למינוי בכירים בשירות הציבורי פסלה את המינוי הזה. היא אמרה שיש פה יותר זיקה פוליטית מכישרון.
זה אחד, ושתיים, יש נבחרת הדירקטורים, ואמיר פרץ לא נמצא בנבחרת הזו.
נכון. אז על כך, וגם על... אמרת על חשיפת הסוכן השבק?
לא אמרתי.
יש סוכן שבק שנחשף ביצהר. נדבר על זה. המופע באלעד היה של טלי אברהמי. טלי אברהמי היא במאית חרדית, היא יוצרת, היא באה להקרין שם סרט. זהו. זה היה אירוע.
איתמר דרוקמן ויהודי דמרי אגסי הם האורחים. נדב רוזנצוויג ולירון אהרון אסולין על ההפקה, גלית אמיר טכנאית השידור, חגית אלחיאני על דיווחי התנועה. אפשר להתחיל, אני חושב, לא?
בבקשה. מירב כהן, השרה לשוויון חברתי וגמלאים, יש עתיד, שלום.
שלום, בוקר טוב. אני לא הייתי כל היום בדיונים בממשלה, לא ידעתי על האירוע באלעד.
שזה אנחנו פה.
אני באמת מעניין להבין מה קרה שם, אם זה גרסה א' או גרסה ב', מעניין.
כן, תראי את
ה...
תראי את הסרטון, מעניין לשמוע לאיזה צעד את מתחברת.
אבל אם את מכירה מישהו שם בממשלה, אולי תאמצו את הנוסחה החדשה של אסף לפיזור אנשים.
לא, אם זו הייתה תושייה, אז בסדר, זה מתקבל, אבל...
כל אירוע, מעל 50 איש, המקום יהיה מחויב להחזיק בצינור.
זה נראה לי... הירוק החדש.
זה נראה לי א', ב'. מה חדש במשרדים לשוויון חברתי וגמלאים?
אגב, אני רק לפני שאנחנו נכנסים לשתף, חשוב לי לומר לכם שהיום זה הקפטט בנובמבר. ידעתם את זה? זכרתם את זה?
כן, כן.
זה יום מרגש. אז חג שמח גם על חנוכה וגם על קפטט בנובמבר.
בהחלט.
אז על המשרד לשוויון חברתי.
כן, כן, המשרד שלך. מה עושים בימים אלה?
אז אנחנו כרגע מאוד מאוד ממוקדים גם בניצולי השואה וגם בסיוע לאנשים מבוגרים שרוצים לחזור לעבוד ומתקשים אחרי כל הסגרים והקושי למצוא עבודה. אני אנצל את הבמה הזו לספר שאנחנו סגרנו הסכם עם ממשלת גרמניה שיקירו שם בעוד שורדי ושורדות שואה מבוקרסט בגטאות פתוחים. אני לא יודעת אם פעם שמעתם את המונח הזה, גטו פתוח, זה כאילו לא מקום שהיה מגודר בחומות, אלא אנשים היו בביתם, אבל כמו במעצר בית, והצלחנו להוכיח היסטורית שזה גם גטו, ואנשים שיוקרו שם יקבלו בבת אחת בין 150 ל-200 אלף שקל, פלוס קצבה חודשית של מעל 11 אלף שקלים בחודש, ולכן מי שיש לו קרובי משפחה מהאזור הזה, בחלק מהמקרים גם השארים יוכלו לקבל את זה, חשוב שיפנה אלינו למוקד לניצולי שואה, או למוקד לאזרחים ותיקים, כוכבים 8840.
יפה, יפה. את, כן, את חברת, חברת זה, קבינט הקורונה, נכון?
מה זה, מה זה?
חברה בקבינט הקורונה, נכון?
האמת שבסיבוב הזה אני לא חברה, אני משקיפה, אבל אני מגיעה לכל הדיונים ו... נדחפת לאן שאני יכולה.
אז זה יפה, כי יש כאלה שהם חברים ולא מגיעים, אז אם את לא חברה ומגיעה, אולי זה יותר טוב.
העיקר שאני שם.
לא, אבל מה באמת את חושבת על חוסר הרצון של גם יושב ראש המפלגה שלך, גם שר האוצר, לא להיות? בתור מישהי שכן רוצה להיות.
אני חושבת שהייתה איזושהי תפיסה של חלוקת גזרות, מדיני, פוליטי, קורונה, ובאמת יש... אני חושבת עבודה מאוד טובה ביניהם, אז הם, כן, תמיד הם יושבים ומדברים מדי יום ומכירים את כל ההחלטות, אבל זו הייתה תפיסה בתחילת הדרך. בשלב מסוים יושב ראש המפלגה שלי הפסיק עם זה, זאת אומרת, הוא הבין את הביקורת הציבורית והגיע לכל הדיונים, אבל גם לפני כן חשוב לדעת שזה לא, הם מסונכרנים, הם בקשר יומיומי, הם יושבים על הדברים, הם שומעים את הערכות המצב, מעבר לזה שיש דיונים של קבינט קורונה אחת למספר שבועות, יש מדי בוקר הערכת מצב עם קבלת החלטות מהירה, אז זה לא בדיוק שחור ולבן.
כן, אבל זה לא אותו דבר, ישיבות קבינט זה ישיבות קבינט, זה לא לקבל מיילים.
זה מאוד מאוד חשוב, וחשוב לי לומר שבכל הישיבות האחרונות לפיד היה.
את גם משקיפה בקבינט הקורונה, וגם אמרת לא מזמן לאפי טריגר בגלי צהל, אתמול היה כינוס בנוגע למופעי חנוכה. אני מוכנה לוותר על לקחת את הילדים לפסטיגל, אבל יכולה להבין אחרים שרוצים.
כן.
מה זה אומר אני מוכנה לוותר על לקחת את הילדים לפסטיגל מתוך חשש?
אז רגע אני אסביר. קודם כל חשוב לי לומר שכל המפיקים של האירועים הגדולים, ובכלל זה גם של הפסטיגל, שזה 90 מופעים, חלקם מאוד מאוד גדולים, כולל 9,000 אנשים במקום סגור, עשו עבודה יחד עם משרד התרבות ומשרד הבריאות, ובאמת יהיו שם כולם, יהיו עם בדיקות, ויהיו שם מועלים שבודקים את כולם, ויהיו חיסונים בחוץ, ומערכת קריזה, ומערכת עיוור. הם באמת עשו הכנה מאוד מאוד יפה, ומאוד שיתפו פעולה, ואת זה צריך לומר. אני אגיד את השיקולים שלי, בסדר? לא כשרה, כאימא, וכל אחד יעשה את החשבון שלו. הילדות שלי חוסנו בשבוע שעבר. כדי שהחיסון יהיה אפקטיבי, אנחנו צריכים שתי מנות. בין המנה הראשונה למנה השנייה יש 3 שבועות, ושבוע אחרי המנה השנייה זה ההגנה הגבוהה ביותר. אז קודם כל לא עבר מספיק זמן. דבר שני, הילדים שלי נפגשים עם סבא וסבתא פעמיים בשבוע. ההורים שלי הם אנשים מאוד מבוגרים, בני 75, 85, הם חלות רקע, אז צריך להבין שהם מחוסנים כמובן, אבל החיסון הוא כמו שכפץ, וככל שאתה מאתגר אותו יותר, אתה בסוף... יכול להפקיע, ולכן...
אבל הילדים שלך לא מיוחדים בזה, שרה כהן.
לא, בסדר, אבל יש...
כל ילדים במדינה נמצאים באותו מצב, החיסונים לילדים התחילו לפני יום וחצי.
נכון, כל אחד...
כלומר, אם הם כאילו בצד המצטיין, הם רק כן. עכשיו חוסנו.
נכון, נכון. אז כל אחד פה יצטרך לעשות את ניהול הסיכונים שלו. אני אגיד לך אחרת, נגיד אם הייתה חתונה של קרוב משפחה שלי, אני כן הייתי הולכת, כי זה יותר חשוב לי מהפסטיגל באופן אישי. אז בניהול הסיכונים, אני ביחס לגודל של האירוע, העיתוי של האירוע, והדחיפות שאני מייחסת לו, אני כאימא החלטתי...
לא, וזו שאלה, זה סוגיה מעניינת, כי את לא רק אדם פרטי, את גם צריכה לקבל החלטות, אבל את צריכה גם לקבל החלטות עבור מדינת ישראל, כי זה התפקיד שלך, להחליט מה חשוב עכשיו. ולהגיד, אוקיי, חתונות זה חשוב לקיים, אבל אולי את הפסטיגל לא חשוב לקיים.
אז המצב הוא אפור, ולכן במצב הזה יש מקום לשיקול דעת של כל אדם. אני אגיד לך שאני באופן אישי הייתי יותר מחמירה, גם בהגבלות התו הירוק, גם בכניסה לארץ. זו עמדתי וכך הצבעתי והבאתי את דעתי בקבינט הקורונה. זו לא דעת הרוב, ואני מכבדת את זה.
לא, אמרת שלא הכל זה שחור ולבן. במקרה הזה, כשאתם צריכים לאשר אם יהיו פה פסטיגלים או לא, זה שחור ולבן, זה או כן או לא.
לא, נכון, אבל בתוך הסיטואציה הנוכחית, קודם כל, אני הייתי נמנעת מאירועים המוניים כרגע, רוב חברי הקבינט חשבו אחרת, וזו החלטה שהתקבלה, ויש לה גם איזשהו בסיס, כי רמות התחלואה כרגע לא גבוהות. אנחנו כן בעצם הלכנו על אסטרטגיה של לשמור על הכניסה לארץ, ובתוך המדינה להמשיך לנהל את החיים כרגיל. זו תפיסה שהיא לגיטימית, זו שאלה כמה אתה שמרן. אני... הייתי גם בכניסה לארץ יותר מחמירה, וגם באירועים המוניים במקומות סגורים בתוך הארץ, אבל זו עמדתי, וזו לא עמדת הרוב.
אגב, עמדת הרוב, הרוב בממשלה הצביע אתמול בעד מינוי אמיר פרץ ליושב ראש התעשייה האווירית, למרות שהוועדה למינוי בכירים קבעה שזה מינוי לא ראוי, כי מדובר במינוי פוליטי. את הצבעת עם הרוב בעד מינוי אמיר פרץ?
אני הצבעתי בעד ואני רוצה להסביר. קודם כל אמרתי מקודם שהוא לא בנבחרת הדירקטורים. נבחרת הדירקטורים לא פעילה משנת 2017, בעצם מיובשת, וגם אם היא הייתה פעילה, במקרה של אמיר פרץ זה לא היה עוזר לו להיות בנבחרת הדירקטורים, כיוון שיש לו זיקה פוליטית, ולכן בכל מקרה ועדת גילור הייתה צריכה לאשר אותו. עכשיו אני רוצה רגע להסביר את הסיטואציה שם. הוועדה שממליצה, יש לה חלקים בהמלצה שהם מחייבים, כמו תנאי סף, שזה עניין הכשירות, ושם הוועדה קבעה שהוא כשיר וראוי להתמנות לתפקיד. זאת אומרת, בחלק הזה הוא עבר, וזה החלק המחייב את הממשלה. בחלק של ההמלצות וחוות הדעת, שם היו חילוקי דעות אל מול שר הביטחון, ואני אסביר. בעצם, קודם כל הייתה השאלה אם יש לו זיקה פוליטית, בעיניי ברור שיש לו זיקה פוליטית, בא שר הביטחון ואמר, אין לו שום השפעה עליי ואני לא משפיע עליו, אני חושב שיש לו זיקה פוליטית. עכשיו, האם יש לו כישורים מיוחדים? אותה ועדה באה ואמרה, אין לו כישורים מיוחדים. מדוע? כי אנחנו שמים את הדגש על ניסיון עסקי. לשיטתנו בחברה הזו צריך ניסיון גם מהסקטור הפרטי. שר הביטחון אמר, סליחה, בעיניי זה שהוא היה שר ביטחון. אנחנו מדברים על יושב ראש התעשייה האווירית, כן, שר ביטחון, והשר להגנת הסביבה, וראש עיר, וראש ההסתדרות, ובאמת מילה המון תפקידים. בעיניי זה כן כישורים מיוחדים. הלך ליועץ המשפטי לממשלה ואמר לו, זה מה שאני חושב. היועץ המשפטי לממשלה בדק את עמדתו ואמר, אני מגבה אותך. אני רואה צדק בעמדה שלך, אני מגבה אותך, אני יודע גם להגן על זה בבג"ץ, אם אני אדרש. ולכן זה עלה להחלטת הממשלה.
אבל השרה כהן, אני לא מבין, אתם ביש עתיד קידשתם את העניין הזה של מינויים מקצועיים ומלחמה בג'ובים. מה שאתם עושים, לקחת אדם ולהעדיף אדם שהוא קודם כל פוליטיקאי, אמיר פרץ הוא האב טיפוס של להיות פוליטיקאי בישראל בעשורים האחרונים, ולהגיד, אני שם הצידה, אנשים מצוינים שנמצאים בנבחרת הדירקטורים שיובשה, בהם מנכ״ל רפאל לשעבר ואנשים עם ניסיון בתפקידים האלה, ולהגיד, לא, אנחנו מעדיפים את הפוליטיקאי. זה בדיוק מה שנלחמתם נגדו כל השנים.
אני לא מוכנה לקחת חלק בשיח הזה שמסתכל על פוליטיקאי כמשהו שהוא לא מקצועי, שאין לו ניסיון.
זה לא מה שאסף אמר. אסף אמר שהוא קודם כל פוליטיקאי.
לא, אתה אומר, אני משווה אותו אל מישהו שהיה בתפקיד מנכ״ל.
לא, כי אומרת ועדת גילור, מירב כהן, אומרת, אומרים חברי ועדת גילור שברשימת המועמדים נמצאים אנשים בנבחרת הדירקטורים, ניסיון עשיר במגזר העסקי, ביניהם הזכיר אסף, מנכ״ל רפאל לשעבר, מנכ״ל התעשייה האווירית לשעבר, סמנכ״לים בחברות ביטחוניות גדולות, ואתם אמרתם, אוקיי, בוא נסתכל, יש לנו מצד אחד אותם, שאין להם זיקה פוליטית, והם אנשים עם ניסיון גדול במגזר העסקי, ויש לנו פוליטיקאי, מהצד השני, מוכשר מאוד, עם ניסיון ענק, אבל הוא קודם כל פוליטיקאי, משם את מכירה אותו, ואמרתם, אנחנו הולכים על הפוליטיקאי.
אני חושבת שזה מנוי ראוי, וזה מינוי ראוי. אגב,
אז למה להעדיף את אמיר פרץ?
גם כשהביאו...
לא, סך הכל, נסבירי, אז למה להעדיף את...
כמו למשל אמי פלמור, שהייתה מנכלית, שהיא לא הייתה עם זיקה פוליטית, גם זה לא עבר, מדוע? כי נבחרת הדירקטורים תקועה כבר הרבה מאוד שנים. אז אני חושבת שגם המינויים הניהוליים ומהמגזר העסקי הם לגיטימיים, אבל גם זה מינוי לגיטימי ולא צריך לפסול אותו כיוון שהוא היה פוליטיקאי.
לא, אבל למה את היית ממנה את אמיר פרץ? את היית מעדיפה את אמיר פרץ?
אני לא בחנתי את כל המועמדים, אבל כשמביאים לי את אמיר פרץ...
זה לא טוב, אולי זה לא טוב.
זה לא תפקידי גם, זה לא תחת סמכותי, אבל כשמביאים לי...
אבל את יכולה לשאול בישיבת ממשלה חברים, היו מועמדים אחרים יותר טובים, אולי בלי זיקה פוליטית?
יכול להיות, אני לא בדקתי ולא ראיינתי מועמדים אחרים, אני לא באה לפסול מועמדים אחרים בכלל, אבל כשאני באה לבחון את המועמדות של אמיר פרץ לתפקיד הזה, עם שורת התפקידים שהוא מילה, אני בהחלט חושבת שיש לו ניסיון רלוונטי לתפקיד הזה, אתה יודע מה? רלוונטי מאוד, ואפילו קישור מיוחד. אני חושבת ששר ביטחון וראש עיר ויושב ראש הסתדרות, אלה תפקידים מאוד מורכבים ומסובכים, שהכישורים שלהם רלוונטיים ספציפית לתפקיד הזה. האם הוא הטוב ביותר? אני לא בחנתי את כולם, זה לא הובא לשולחני, אבל אני כחברת ממשלה הייתי צריכה לומר האם זה מינוי ראוי או לא ראוי.
אבל לא חשבת לשאול בישיבת ממשלה אם הוא הטוב ביותר?
שאלתי, ולחוות דעתו של שר הביטחון שהביא את זה, שזה בסמכותו, הייתה שהוא הטוב ביותר? אני לא באה להחליף את כל שרי הממשלה, נכון?
אז אולי במסגרת זה שכבר זרקתם לפח בחודשים האחרונים כמה התחייבויות שלכם או הבטחות שהלכתם איתם בפוליטיקה הרבה שנים, אולי גם את העניין הזה כדאי לשים בצד. כל הסיפור הזה של מינויים נקיים מפוליטיקה, זה מת. אז אולי תלכי עם זה עד הסוף. יש כמו יותר מזה, יותר מזה, אני מחזק את מה שאמרת קודם, יכול להיות שבתוך המערכת הפוליטית יש אנשים מצוינים.
אגב, היה קטע...
הוא היה בפוליטיקה עד לפני שתי דקות.
בסדר, הוא היה לפני משהו כמו חצי שנה בפוליטיקה.
חצי שנה, שרה כהן, זה אומנם נראה כמו נצח.
עד לפני חצי שנה הוא היה שותפו של שר הביטחון שמינה אותו הרגע.
שר הביטחון הסביר שמה שהוא לא תלוי כבר באמיר פרץ, אמיר פרץ כבר פרש וסיים את הקריירה הפוליטית שלו. אגב, התפתח שם דיון למי בכלל יש לו זיקה, אולי למפלגת העבודה, אם לגנץ, אם באמת...
אולי גם וגם וגם.
לי אין ספק שיש פה זיקה פוליטית, אני לא חושבת לרגע שאין פה זיקה פוליטית, וכפי שנדרש במקרים של זיקה פוליטית צריכים להראות ניסיון גדול ועשיר במיוחד, ואני חושבת שלאמיר פרץ יש אותו. ואגב, אם זה, אני אגיד לך עוד דבר, אם היועץ המשפטי לממשלה היה אומר, בעיניי אין לו את זה, ולי יהיה קשה להגן על זה, אני הייתי מצביעה נגד.
השרה מרב כהן, יש עתיד, תודה על השיחה הזו.
תודה
לכם.
חג שמח.
חג שמח.
אנחנו עכשיו מפליגים לוינה בעזרתה של גילי כהן, כתבתנו מדינית. שלום גילי.
שלום שלום, כן, זה רק בעזרתי, כי וינה היום בסגר. כן. אז גם אם רצינו להיות בוינה בזמן שיחות הגרעין שיתחילו היום, זה קצת לא אפשרי כל כך.
אז איך הם נכנסו?
החריגו אותם?
איך הצדדים הדנים בסכם הגרעין נכנסו פנימה?
אתם יודעים, דרכון דיפלומטי זה משהו שקשה להתווכח איתו, ולצערי אין לי.
עם דרכון דיפלומטי לא נדבקים, אני שומע.
כן, זה הווריאנט מזהה דרכון דיפלומטי, מיד מסתובב.
אז מה בדיוק קורה? מה הפרוצדורה שם? מי יושב עם מי? באיזה חדר? האם יש סידורי ישיבה קבועים? מי נכנס ויוצא כדי לתווך בין האיראנים לאמריקנים?
אז כן, האמת שזה די, לפחות סבבי השיחות הקודמים, והיו שישה לא עלינו, אפשרו לנו קצת ללמוד את הפרקטיקה הזו של איך זה קורה. זה בדרך כלל קורה במלון גרנד הוטל, כך גם הפעם, מלון מאוד מרכזי בווינה. יושבים סביב שולחן ארוך, מאוד מהודר ומאוד מפואר, ומדיינים. השליח האמריקני, רוב מאלי, נמצא בווינה, לא בחדר הגדול הזה, שבו נציגי המעצמות יושבים עם הנציגים האיראנים.
הלך לאופרה, הלך לאופרה בווינה.
אבל יש סגר, אין אופרה.
רואה את האופרה בזום.
בדיוק. וככה באים ונותנים מי מבין...
לא, אבל איפה הוא יושב?
אני האמת לא יודעת, אני לא יודעת באיזה מלון הוא יושב, אבל הוא לא יושב בחדר הזה. וזה מזכיר קצת מבין מאזיננו שזוכרים שיחות תיווך בין ישראל לחמאס נראות כך. חדר אחד יושבים ישראל, חדר שני יושבים חמאס, והמצרים עוברים מדלת לדלת. אז זה פחות או יותר אותו דבר.
מי זה המצרי שם?
האירופים. מה שמעניין בסיפור הזה זה שאתמול השליח, השגריר הרוסי למוסדות האום בווינה, שהוא באמת כמעט העיתונאי היחידי שנכנס בחדר, כי הוא מעלה לטוויטר שלו את כל התמונות ואת כל העדכונים, אתמול מצייץ על מפגש הכנה שהתקיים בין ראשי המשלחת של סין, רוסיה ואיראן, שזה אומר הרבה לגבי מה בדיוק יקרה היום. כי אם סין, רוסיה ואיראן מתאמות מהלכים, וזה מה שקרה אתמול, הוא צייץ בטוויטר שהם שמעו על הצעד או על ההשקפה האיראנית כלפי השיחות. האיראנים אגב מגיעים ממשלחת שמרביתה אנשי כלכלה, מה שמלמד שהם רוצים להסיר את הסנקציות ותו לא. יהיה מאוד 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 קשה לשיחות הללו להשיג איזשהו משהו נראה לעין שיביא את האמריקנים חזרה להסכם הגרעין, וגם יהיה מקובל על כל הצדדים. גורם אירופי ששוחחתי איתו בימים האחרונים אומר שככל שמסע ומתן הזה נמשך, בכל יום שעובר הסיכוי להסכם מתרחק, וכך זה נראה, האמת, גם מפה, גם מישראל.
בהצלחה לצדדים.
תודה רבה, גילי.
תודה, חברים.
עכשיו, עם האירוע שהזכרנו בפתיחת התוכנית...
אירוע הזרנוק.
טלי אברהמי, במאית, הציגה סרט באלעד, באולם באלעד. מתנס העירוני שם. וכנראה הצטבר לחץ, עוד רגע נשמע בדיוק מה קרה, ואדם מטעם המקום יוצא עם זרנוק מים, ופשוט מרסס את הקהל, נערות וילדות, מרסס אותן במים, כן? וזה אירוע שהתמונות שלו חורכות את הרשת ובצדק.
ראש עיריית אלעד, ישראל פורו, שלום.
בוקר טוב, חנוכה שמח.
חנוכה שמח. מה היה אתמול במתנס?
תשמע, זו תמונה שנראית לא טוב. זה חצי פאזל. אבל התמונה הייתה יכולה לראות הרבה יותר גרוע, אם חלילה היו מוצאים משם מהלונקות וסיפור מוירון היה חוזר על עצמו. לגופו של עניין...
בוא תן את הרקע קודם כל.
טלי אברהמי הגיע בעיר אלעד, עושים הרבה אירועי תרבות לצד אירועי תורה. חנוכה זה זמן שהרבה מאוד בנות ואימהות אחרי הדלקת נרות מחפשות לשחרר את עצמם, והעירייה מעמידה להם הצגות וסרטים. טלי אברהמי במקום אחר לוקחת 120 שקלים על כניסה. פה באלעד אירועים כאלה עולים בין 10 ל-20 שקלים. מה שקרה כנראה שאחרי הקורונה הנועל קצת השתבש ויכלו להיכנס לשם בלי כרטיס תושב. יש לנו לכל תושב כרטיס ובלי זה לא יכולים להיכנס לאירועים, כי העירייה מממנת אך ורק עבור התושבים. כנראה שהרבה מאוד בנות או משפחה הביאו בנו דודות, הגיע למצב שמאות מאות רבות מחוץ לעיר הגיעו למקום. לא עקבו אחרי הדבר ונוצר מצב שנכנסו 800 או 830 נשים לתוך האולם.
על אולם של כמה? כמה תפוסה?
אם אני אומר 830, אז 830 מקומות בדיוק. אנחנו לא משחקים עם בטיחות.
אוקיי, את אומרת, על אלה שנכנסו, האולם היה מלא. וכמה היו בחוץ שלא היה להם מקום?
ואיחרו, הגיעו בחוץ, אני מבין, אני לא הייתי שם, אני מבין שמאות רבות, למעלה מ-1,000 בנות היו בחוץ. הדבר הזה הביא למצב לא נעים. אתם ראיתם חצי סרטון, כי זה שהוציא את זה, זה לא העירייה.
לא, רגע, רגע, עזוב מה ראינו. בוא, אז מה קרה? בפנים יושבות כבר 830 נערות.
רוצים להתחיל את הסרט, ואז מתחיל דוחס של כמאות נשים, אני יודע, הם אמרו שהיו למעלה מ-1,000 נשים, על כיוון הדלתות. זה הגיע למצב של סכנת נפשות, בנות התחילו לחנק שם, ילדות התחילו ליפול על הרצפה. כנראה, אני לא הייתי במקום, אבל מנהל המתנס הגיע למצב, היו שומרים שם גם, היו מאבטחים, אבל מנהל המתנס ראה שהמצב כך, הוא ביקש מהם לתפנות, התחנן אליהם כמה דקות לתפנות, וכשזה לא קרה, הוא מבין שהולך לקרות פה מגה פיגוע. הוא עשה את מה שהוא עשה, אתה שואל אותי אם זה נכון?
הוא האיש שמחזיק את הצינור ו...
נכון, מנהל המתנס, אתה שואל אותי אם זה נכון, זה לא נכון. אתה שואל אם זה נראה טוב, זה נראה מאוד לא טוב, אבל זה שהביא את הסרט הזה, זה לא עיריית אלעד, כי אם כן הוא היה מרגע את הצד השני מהבנות, או כולם דחסו, ואיך זה היה נראה, ועוד שנייה מה היה קורה שם. לגופו של עניין, כך לא נוהגים, כך לא צריך לנהוג, כנראה זה היה תושייה של רגע, אנחנו למדנו את הלקחים.
לא, אני לא, רגע, אבל אני לא מצליח להבין מה אתה אומר, עזוב רגע את איך זה נראה. אתה חושב שזה היה מעשה נכון של מנהל המתנס?
אני חושב...
כי אתה אומר מצד אחד תושייה, מצד שני אתה אומר, לא ככה עושים. תסביר לי.
לא כך נוהגים, לא משפריצים מים על אנשים, זה לא הפגנה. אבל מצד שני, מנהל המתנס מסביר שעוד שנייה הוא ראה בנות נופלות ונתחסות, ועוד שנייה היה נהיה שם מגה...
אז לכן אני חוזר על השאלה של אסף, אם כך זה היה טוב, אתה
מדבר... נכון.
אתה מדבר איתו בבוקר ואומר לו כל הכבוד?
אם היית רואה את כל הסרט מסביב, לא היה דרך אחרת איך לנהוג. אתה שואל אותי איך זה נראה, זה לא נראה.
אז לא, אז אנחנו שואלים רק שאלה, עזוב רגע, עזוב את הביקורת אפילו. ישראל פרוש, ראש עיריית אלעד, סבור שזה היה מעשה נכון לעשות במצב, ש... לא, במצב הנתון?
לא, לא, לא הייתי במקום, אני לא מכיר את הדבר. אני רק אומר לך שמנהל המתנס מסביר שאם יש 830 בנות בפנים ולא יכולים יותר להכניס, ונתחסות למעלה מ-1,000 בנות מחוץ לאולם, כשזה מגיע לכיוון של דוחק, כנראה שהוא איבד אשתונות או איזשהו משהו כזה.
שזה הפוך מתושייה.
איבד אשתונות זה לא תושייה.
תושייה זה...
לא, אנחנו רק מנסים להבין מה ראש העיר חושב על הדבר הזה. הוא חושב שנעשה מעשה טוב או לא. אנחנו לא אומרים כלום, רק שואלים, מנסים להבין מה אתה חושב.
רק במחשב שאתה מצייר תמונה, אתה יכול לצייר איך אתה רוצה שזה ייראה, ואיך זה צריך לראות. זה בסוף חיי אדם, זה בסוף סיפור שלם שיושבים עליו. אני רוצה להגיד לך שאני כל הערב הייתי עסוק בזה, ביטלתי דברים אחרים, קיבלנו החלטות, יותר לא ימחרו כרטיסים במקום, רק דרך נסבישות היום. כנראה שצריך להפיק לקחים, וכנראה שהציבור אחרי הקורונה צמא ורוצה להגיע לאירועים.
הציבור צמא, הציבור קיבל זרנוק לגרון, הרבה שתייה.
אני חוזר.
הוא כבר לא יהיה צמא.
חברים, אני מודיע לך שאם ימכרו כרטיסים באולם, זה יחזור על עצמו הערב אותו סיפור, כי אנשים רוצים להגיע לראות סרט, ולכן צריך לעשות את זה לפני זה. תשמע, אתה מצד אחד אומר, העירייה נותנת ב-20 שקל כרטיס ששווה 120 שקל, מצד שני תראה תוצאה, מצד שלישי, זה כואב לי מאוד שכל תושב או תושבת הביאו לשם הרבה מאוד אנשים מחוץ לעיר, זה לא סיפור נכון, זה לא סיפור יפה, זה לא נראה טוב בתמונה, אבל חבל רק שלא הביאו את הצד השני של התמונה, כשכל התושבים כשרואים אנשים נדחסים וילדות נמחצות שמה. צריך גם את החלק הזה לראות.
טוב, ישראל פורוש, ראש עיריית אלעד, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה.
שלא תשמע ממני שאמרתי שזה היה טוב או לא טוב. זה היה סיפור לא פשוט, שהיו צריכים להתמודד עם זה.
אנחנו לא לגמרי הבנו מבחינתך זה סיפור טוב או לא טוב.
אתה רוצה את דעתי? אני בדרך כלל לא מביא, אבל כבר כיוון שדיברנו זה בהתחלה, אני חושב שצריך לזמן את האיש הזה, בהנחה שבאמת היה דוחק ובאמת היה סכנה לאנשים, תזמין את מנהל המתנ"ס, תן לו צל"ש.
אני לא נותן צלשים ואני מפיק לקחים, אבל הוא בן אדם משכמו ומעלה. אני רוצה להגיד לך שהוא איש מתנס למעלה מ-40 שנה, הוא המוערך יותר בחברה למתנסים, הוא לא עובד עירייה, הוא עובד מתנסים, הוא מנכ"ל חברה למתנסים, הוא לא בן אדם, הוא בן אדם בן 60 וכמה. הוא עשה משהו, כנראה שהוא הבין שאין דרך אחרת, אבל צריך ללמוד לקחים.
זה בטוח, דבר. זה בטוח, כי צריכה להיות דרך יותר ראויה לשלוט בקהל.
תראי לי מה היה עדיף, לא לראות את התמונה של הזרנוק ולראות את הלונקות יוצאים כמו במירון.
בסדר, עם זה התחלנו את השיחה.
זה סיפור כואב שצריך לראות איך מפיקים לקחים ומכל דבר לומדים.
ראש עיריית אלעד, ישראל פרוש, תודה
רבה. תודה רבה, תודה. קרמל דנגור, שלום.
שלום.
סיפור מעניין מאוד, את מספרת לנו.
כן, זה סיפור מעניין שקורה ביתר שבשומרון. תושב יתר שעבר, גבר בתחילת שנות ה-20 לחייו, התוודה בימים האחרונים בפני מספר תושבים, שהוא בעצם שימש כסוכן שבק, כמקור מודיעיני, במשך כ3 שנים, מתוכן כשנה באזור יתר. הסוכן הודה בפני אותם תושבים שמסר מידע מודיעיני שהוביל לדבריו לצווי הרחקה מהשטחים ומעצרי בית מנהליים לפעילי ימין, חלקם קטינים. עכשיו הווידוי הזה מגיע בימים האחרונים אחרי שאותו סוכן נחשף בידי אחד מקרוביו ואז הוא מגולל בפני מספר תושבים את סיפורו.
מי זה? מי האיש? למה גויס לשבק? מה הרגע שלו?
זהו, מדובר בבן אדם, שוב, בתחילת שנות ה-20 לחייו, במקום ממרכז הארץ, הוא למד בעבר בישיבה במרכז הארץ, לדבריו, שם התחיל הקשר שלו עם השבק, ואז הוא עבר ליתר בהחלטה משותפת עם המפעיל שלו בשבק.
כלומר, זה לא שהשבק גייס תושב יצהר שמעורה במקום והצליח לגרום לו... לספר, ואתה להשתמש במילה לא יפה, למסור מידע על הסביבה שלו.
אלא השתיל מישהו שם.
זאת הגרסה שלו, זה מה שהוא מספר לאותם תושבים. זה גם בעיניי אחד החלקים המעניינים בסיפור הזה, זאת אומרת שהוא ממש לדבריו, שוב, עבר ליצהר בהחלטה משותפת. זאת אומרת, ממש קפץ צעד משמעותי בחיים שלו, בהחלטה משותפת עם המפעיל שלו. שוב, הכל לדבריו. אבל יש כן נקודה שצריך להבין. זה שהחטיבה היהודית בשבק מפעילה סוכנים בחלק מההתנחלויות ובקרב הימין הקיצוני, זה לא חדש. אנחנו מכירים את זה כבר כמה עשרות שנים, אבל מה שמאוד חריג בסיפור כאן, זה שאותו סוכן נחשף בידי קרוביו, ולבסוף גם התוודה בפני בעצם אותם אנשים שהוא אסף עליהם מידע מודיעיני. צריך לומר, בשבק ביקשו לא להתייחס לסיפור שלנו.
כרמל, תשארי איתנו, אנחנו מצרפים אלינו את עקיבא הכהן, תושב יצהר, שלום.
שלום וברכה, בוקר טוב.
בוקר טוב.
הוא נחשף גם בפניך?
בעצם בפניי הוא נחשף.
בפניך הוא נחשף.
כן.
מה הוא אמר לך?
אם זה התחיל מזה שהוא אמר, תשמע, אני כבר לא יכול יותר. אני חי בשניות, בפיצול אישיות. מצד אחד אני באמת אוהב את החברים פה, מצד שני... אני כל דבר צריך להעביר אליהם, ואני לא מסוגל יותר.
הוא אוהב את החברים פה ביצהר.
הוא בשלב הזה של החיים כבר לא ביצהר, היה קרוב לשנה ביצהר. מאז הוא כבר התחתן וחזר למרכז הארץ, אבל בתקופה שהוא היה ביצהר הוא היה רווק.
ואז הוא שמר איתכם על קשר כשהוא חזר למרכז הארץ?
כן, לאורך כל הדרך, כן, דאגו שהוא כל שבוע, מדי שבוע, שבועיים יגיע ויגיד שלום.
מה, ספר קצת על ההיכרות שלך איתו כשהוא היה אצלכם?
עם בחור תמים מאוד. באמת, אם
נשאר... תמים למראה.
כן, כנראה שאתם הייתם התמימים.
לא, הוא באמת תמים, וזה בדיוק העניין פה. הם יודעים לנצל את התמימות של אנשים. הוא לא עשה את הדברים מתוך אירוע, אלא פשוט השתלטות פסיכולוגית עליו, בהדרגה, בעדינות, באופן מקצועי מאוד, כמו שהשב"כ יודעים לעשות. בכלל התחיל... מזה שהם פגשו אותו עשרות שעות בסיפור כיסוי אחר בשביל להכיר אותו ולהיתור את האימון איתו. בכלל הוא לא היה מודע לזה שהוא עובד אצלם בזמן שהוא עבד אצלם.
מה זאת אומרת?
הוא יושב עם בן אדם בהקשר אחר לגמרי, ובטוח שהוא מדבר עם בן אדם סתם מישהו שמתעניין בו בגלל שהוא סיפור כיסוי. ובשלב שהוא מתחיל להבין שהוא מעביר מידע, הוא כבר עמוק בפנים. ובשלב הזה כבר קשה לצאת, והם כבר שכנעו אותו אידיאולוגית, שזה הם לטובת החברים שלו.
לא, בסדר, הם משכו אותו פנימה לתוך ההפעלה הזו, אבל בשלב מסוים הוא כבר יודע שהוא סוכן שבק, הוא עוזב את מקום מגורה במרכז הארץ ומגיע אליכם, הוא כבר סוכן על מלא.
לקח זמן עד שהוא עוזב את מרכז הארץ, את הישיבה, ועובר אלינו, זה נכון. ובשלב שהוא עשה את זה הוא כבר היה ממש נשלט בידיהם פסיכולוגית. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא... זה דורש המון המון אומץ לקום ולעשות מעשה ולחשוף את עצמך. ורק כשזה באמת הגיע לנקודת קצה, ואני מאוד שמח שהוא עשה את זה לפני שזה הגיע לנקודת הקצה, כי רק לפני מספר...
אבל הוא עבד איתם עד עכשיו? עד הרגע שבו...
בחור שהיה בסוכן בחוות גלעד לפני מעט שנים התאבד, בדיוק בגלל הפיצול אישיות הזה, שהוא לא יכול לשאת את זה יותר. ואני מאוד שמח שהוא הצליח...
אבל עקיבא, רק כדי להבין, הוא עבד עם השבק עד הרגע, עד הרגע שבו הוא נחשף בפניכם?
עד שבוע שעבר, כן. שבוע שעבר הוא עוד עבד איתם.
אתה יודע, הוא סיפר לך מה הוא מסר?
הם בעצם מתעניינים גם... על החיים באופן כללי, פרופילים אישיים, פרופילים של כל הסביבה, וגם לדאוג להיות בכמה שיותר אירועים, או אפילו יש לומר ליזום אירועים.
אבל הוא נתן, הוא פירט?
מה הכוונה פירט? הוא כל הזמן...
הוא סיפר לך, זוכר את האירוע הזה שארגנתי? אז זה היה בשבילם. או זוכר שהלכת ביום ההוא להפגנה נגד הממשלה? אז סיפרתי להם על זה.
אז קודם כל לא מדובר בי אישית, אלא הוא היה נער ומדובר בחבורת נערים, אני יותר כבר 20 שנה אחרי זה, אבל הוא כן, הוא אמר, אחרי שירדנו לצומת, אז הוא היה בעל הרכב, אז נכנסו אליו לרכב, בעצם הקטינים בעיקר, או הבגירים שאין להם את הרכב, ונסו והלכו להפגין בצומת, וכיוצא בזה דברים כאלה, זאת אומרת הוא ממש שימש... מי שמושך את האנשים זה אחד הדברים החמורים פה ביותר, כי בעצם לא מדובר על מישהו שיושב מהצד ומעביר להם חומרים.
תגיד, ואם הוא רק מישהו שיושב מהצד זה בעייתי?
אני חושב שזה מאוד מאוד תלוי איפה מדינת ישראל משקיעה את האנרגיות שלה. יש פה, בסופו של דבר, אני הייתי לא מעט בפרעות בלוד, ולחמתי שם בעצמי, ואם השב"כ היה משקיע את האנרגיות שהוא משקיע...
בוא נניח שהשב"כ משקיע 99% מהאנרגיות שלו במקום שנראה לך המקום הנכון, ואחוז קטן, ואחוז קטן משקיע במקומות כמו יצהר, זה בעייתי?
לא באופן פרופורציונלי, זה לא המציאות. אם הם היו משקיעים את האנרגיות שמשקיעים ביצהר, בערבי ישראל,
לא, אז תהיה איתי, אני אומר נניח, אני לא יודע,
אין נניח, זה לא נניח.
לא, אתה לא יודע.
אדוני לא יושב בשבק. אלה אם כן, האייטם הזה יקבל טוויסט מפתיע, אבל אתה לא יודע איך השבק מקצה את הכוחות שלו, וכמה משאבים הוא משקיע בפלסטינים ובערבי ישראל.
אני מכיר את התוצאה. התוצאה בסופו של דבר, שהערבים כמעט השמידו שכונות שלמות, ורק בגלל אזרחים שהגיעו והתנדבו, ביניהם אני.
לא, אבל על עצם העניין...
ברמה עקרונית.
על עצם העניין, כיוון שאנחנו יודעים שיוצאת אלימות גם מקרב המתנחלים, אני שואל את השאלה, קלמן שאל את זה קודם, האם יש בעיה? יש בעיה עם זה שמישהו יושב מטעם השבק, ומעדכן את המדינה, מה קורה, מה עושים?
כל צמד המילים הזה, אלימות המתנחלים, זה משהו שהם לקוח מתוך קמפיין אגרסיבי.
עזוב את זה, יש אלימות שיוצאת מקרב...
אני לא מוכן להשתתף בשיח הזה.
נניח שאין, והוא חוזר למפעילים שלו ואומר שאין כלום. אבל עקיבא, תהיה איתנו שנייה אחת. אנחנו שואלים אותך משהו אחר. ברמה העקרונית, האם יש בעיה בזה שהשבק מנסה לאסוף מידע? נניח שאין שום דבר לאסוף, הוא חוזר למפעילים ואומר, לא מצאתי כלום. זה עניין אחר. אבל ברמה העקרונית, יש בעיה שהשבק מנסה לאסוף מידע?
הבחור פה הוא לא רק מסר מידע, הוא ממש השתתף בפעילות. האם זה נראה לך הגיוני?
אז אני שואל
משהו אחר. בואו נשים את הפעילות הזו בצד. נגיד והוא היה רק פסיבי, יושב, שומע מידע ומעביר אותו הלאה.
כל היום רושם.
אני חושב שהבן אדם עצמו לא יהיה מסוגל לחיות עם דבר כזה.
אנחנו שואלים מהצד של המדינה. האם יש בעיה שהמדינה פועלת ככה?
בצד של המדינה לא לוקחים אחריות. בן אדם שהגיע למצב של התאבדות, זה מצב שהם מסכנים את האנשים בלי לקחת אחריות, וזה דבר שאסור לעשות.
טוב, מה עכשיו? מסתכלים ימינה ושמאלה ביצהר ותוהים who's next?
לא, אנחנו, אני שמח לדבר אחד שבן אדם קם ועשה מעשה, ואני מקווה שבזכות הדבר הזה זה יעורר עוד הרבה אנשים, ושהשבק יבין שהוא לא יכול לעבוד באופן הזה, ומפה והלאה ימצא דרכים אחרות, אבל לא על ידי השתלת האזנות בתוך הסלון של הבית שלי והכנסת סוכנים מדיחים.
מה זה סיפור האזנות אצלך בבית?
זה שבוע שעבר, אני מצאתי בסלון הבית שלי מערכת של שבק, כל הנראה סדר גודל של 500,000 שקל של האזנה בתוך הספה של הבית.
לא הבנתי, מה זה אומר?
מה זה אומר?
כן?
בדיוק כפי שאתה שומע. הרמתי את הספה, הורדתי את הבטנה, ושם היו מונחים 3 קרשים של מערכת האזנה מדהימה. הבאתי את זה לאנשי מקצוע, הם אמרו, מדובר פה על כל אחד מהקרשים האלה שווי של... בין 100 ל-200 אלף שקל.
איך הגעת לזה?
בין 100 ל-200 אלף שקל?
כן.
מחרת את זה ועשית קופה על המדינה?
אני לא מחפש לעשות קופה על אף אחד, בשביל זה אני עובד קשה. לא מחפש פה לעשות קופה.
אבל איך מצאת את זה?
מזועזע. אותו בחור אמר, תשמע, משהו מוזר לי בספה שלך, הם שאלו אותי...
אותו בחור שדיברנו עליו עכשיו?
כן.
לא, רגע. ככה הוא השתיל את הדברים, או ככה הוא חשף אותם?
לא, הוא לא שתל את זה, הוא גם לא ידע שזה קיים שם, הם לא מעבירים מידע, אבל הוא אמר, תשמע, הם אמרו לי משהו על הספה שלך, שאלו משהו על הספה שלך, תעשה בדיקה שם.
תעשה בדיקה וגילית, אז מי השתיל לך את המערכת הזאת?
שאלה מאוד טובה, אם הם נכנסו לתוך הבית, או שכשהזמנתי את הספה לפני עשור, על פי מידע מהחנות. זו באמת שאלה מאוד טובה ומזעזעת.
יכול להיות שכבר מהחנות, 10 שנים אחורה.
יכול להיות. האם זה הגיוני שעל בן אדם כמוני ישקיע מדינת ישראל מכספי המסים שלנו 500,000 שקל?
אנחנו לא מכירים, לא יודע.
אנחנו לא, כן, אין הכרות בינינו.
אני מעולם לא נחשתי בשום דבר אלים, מדובר ב... אני בלעדם שעוסק בהתיישבות, זה מה שאני עוסק, זה הגיוני שזה מה שישקיעו.
נשאיר את השאלה פתוחה, עקיבא כהן, תושב יצהר, תודה רבה.
תודה, תודה, וגם לכרמל דנגור.
כמובן, סוף שעה ראשונה שלנו, אחרי הפרסומות והחדשות, נהיה עם יפה בן דוד, מזכ"לית הסתדרות המורים, ונהיה עם השר נחמן שי, ונמשיך עם הקרב על מינוי יושב ראש התעשייה האווירית. וגם מדריך לנוסע לחול.
גם?
גם, גם.
אתה תסיים איתי, נניח אני מתי מפצח פה בעוד שעה. מיכאל שמש, כתבנו הפוליטי, שלום.
שלום, שלום, בוקר טוב.
מה העניינים?
ברוך השם.
מה אתה עושה בימים אלה?
נעלמת קצת.
מה?
נעלמת קצת.
אתם רואים מה זה? אני חושב שזה לא נעלמתי. אני פשוט אתמול במהדורה. שמעת אתמול רדיו.
לי נעלמת. לי נעלמת. אני צר עולמי כעולם השעתיים האלה, בין 8 ל-10. אני לא יודעת בכלל שיש מהדורה, לא יודעת שיש רדיו.
מהדורה של מה? אני מתכוון.
איזה רדיו? איזה רדיו? זה הרדיו, לא? זו המהדורה.
אגיד לך, יש התפרצות של וריאנט חדש שנועדה ככה בין היתר.
הדלטה, אני יודע, הדלטה. דלטה, וזה ישפיע.
כן? הוא מזימה נגד הכתבים הפוליטיים, בקיצור.
אתה מדבר על זה, בגלל זה הדיחו אותך. מראש החדשות, כבר אין לך את כל העניינים הפוליטיים, הסמטוחה שלך.
הביאו אותנו לפעתי הליינה.
טוב, אז אם הגענו כבר לפעתי הליינאפ, בוא נדבר על מה שהיה אתמול בישיבת הממשלה.
כן. תראו מה שהיה אתמול...
זה אתה, זה אתה צריך להגיד.
כן, אתה כתב פוליטי, רק להזכיר.
מה שהיה אתמול בטח שאתם שמעתם, זה בעיקר המשפט, מי אתה בכלל, שאמר נפתלי בנט לשר אלי אבידר.
שזה שר בממשלתו.
כן, יכול להיות שהוא ניסה להבין, אתם יודעים.
כלומר, תשובה רלוונטית של אלי אבידר תהיה לנפתלי בנט, אני שר בממשלתך.
נכון, אבל אולי דווקא בנט רוצה לשמוע איזה שר, וזאת הייתה הגיצה של בנט כלפי אבידר, אבל דברים כאלה באמת לא מגיעים בחלל הזה.
כן, רק צריך להזכיר שאלי אבידר לא מינה את עצמו לשר, אני מניח שלראש הממשלה היו יד ורגל בעניין, לא?
זה נכון, זה נכון. ראש הממשלה מינה אותו, ועכשיו הוא בעצם עולב בו בישיבת הממשלה. בנט באמת איבד את זה באיזשהו שלה, פשוט התחיל לצוק ולהשתובב.
כי מה עשה אלי אבידר שאלה את חמתו?
כי אלי אבידר בעצם מתח ביקורת על ראש השבק, וטען שהוא התאהב באיכוני השבק. זה בעצם היה ביקורת שהוציאה את בנט ככה וגרמה לו להשתולל בנושא הזה, כן, הוא מתח ביקורת חריפה על העניין הזה, גם תקף את הממשלה.
לא, צריך להגיד, אלי אבידר יש לו סגנון, זה לא רק תוכן הדברים, זה גם הסגנון האלי אבידרי, הטאץ' הייחודי הזה.
הנגיעות של אלי אבידר.
כן, הנגיעות המיוחדות שיכולות להעיר בפילים מרבצם.
נכון, אבל מה אלי אבידר אומר? הוא אומר דבר ראשון, תקשיב, אני הייתי עדין. הנאום שלי נגד איכוני השבק בממשלת נתניהו, היה פי כמה וכמה יותר חריף, ובאמת אני הלכתי לצפות בו, ושם נאמרו דברים שבאמת דברים חריפים מאוד מאוד, מי תקטטו ומה לא נאמר שם כלפי נתניהו וכלפי ממשלתו, כולל אלבונות אישיים מאוד חריפים. אז זה אבידר בשלם הזה חסך מחברי הממשלה החדשה שהוא חלק ממנה, אבל הוא כן בהרבה מאוד דרכים אחרות עקף אתמול את ההחלטה הזאת, וגם ממש מתכוון להיאבק, להילחם בה כדי למנוע ממנה לתת...
לפחות אלי אבידר זוכר מה הוא אמר בסיבוב הקודם על האיכונים הטלפונים, לא כולם זוכרים.
נכון, אבל עכשיו כאן מגיע בעצם השאלה, מה קרה שאלי אבידר פתאום נזכר לקיים את הבטחות הבחירות שלו, הרי חלק מהמאבקים הגדולים של אלי אבידר היו גם היו על גודל הממשלה ועל דברים מהסוג הזה, שראינו שפחות היו חשובים לו כשהדברים הגיעו לממשלה החדשה, וכשהם היו נוגעים אליו, וכאן בעצם נמתחת אל אלי אבידר ביקורת חריפה, כשבממשלה טוענים שהוא בימים האחרונים העביר מסר גם ללשכה של נפתלי בנט, גם ללשכה של יאיר לפיד, ואמר שהוא לא מתכוון להמשיך חכות עוד עם הדרישה שלו לקבל תיק. הוא לא מתכוון להמשיך להיות לנצח שר ללא תיק.
מה הוא עושה? אלי אבידר כשקם בבוקר, לאן הוא הולך?
הוא עושה לא מעט, בינתיים יחשית לדברים אחרים, אתם מדברים עליו לא מעט.
תזכיר רגע, מה הטייטל שלו?
עשה לענייני תכנון אסטרטגי.
תכנון אסטרטגי.
נו.
כן, תכנון אסטרטגי זה...
רגע, אבל יש שם איזה איום בהתפטרות, אז מה האיום ומה, לא תיתנו לי תפקיד אחר, אז אני...
עכשיו רגע, אז כאן בעצם הגיע בעצם סוג של אולטימטום של אלי אבידר. זאת אומרת, צ'יק צ'ק אני מבקש להתמנות, שהאולטימטום הזה לא נענה, כך אומרים...
להתמנות למה? משהו ספציפי או...
להתמנות למשהו ספציפי, כן, לקבל תיק.
מה הוא המשהו ספציפי?
לקבל תיק, אתם יודעים, מדובר על תיק המודיעין, תיק המודיעין כבר לא יהיה, אז שיהיה תיק אחר, אבל כך שיהיה תיק.
מה רע בתכנון אסטרטגי? זה נשמע לי וואחד תיק.
נכון, ומה שבעצם מסוכם בשלב הזה... מה שסוכם בינתיים זה שאלי אבידה זה לא מקבל תיק, ולכן בעצם ראינו גם, טוב. אגב, גם בשבת, תוקף את הממשלה במילים מאוד מאוד נכנסות. כן. הוא טוען שהוא עושה את כל זה רק בשביל הדמוקרטיה.
בואו. מיכאל שמש, תודה רבה.
תודה, תודה.
לכם, ביי ביי.
שר התפוצות איתנו, שר עם תיק, נחמן שי, העבודה, שלום.
שלום, בוקר טוב.
מה שלומך?
ברוך השם, בסדר גמור.
נכחת בוקר. בישיבת הצעקות הזו.
נכחתי, לא אהבתי את זה.
לא אהבת?
לא. לא, ממש לא. פעם ראשונה שזה קורה לנו, בשישה חודשים, זה מעט, כלומר, זה לא...
מעט מדי ומאוחר מדי. לא, לא, סתם, סתם. לא אהבת את זה מאיזה צד? היו שם שני צדדים בוויכוח.
מהצד שאני לא אוהב שוויכוח בין שרים וראש ממשלה, או בכלל, בתוך החדר הזה, מתנהל באוקטבות כל כך גבוהות ובהתייחסויות אישיות. זה לא קרה לנו עד עכשיו, הייתי... שמח לבדוק למה זה קרה הפעם.
את מי יש להאשים לדעתך?
תראה, אני לא עוסק בהאשמות. אני חושב שיש...
גררתי אותך לשם. גררתי אותך לעסוק בהאשמות.
כן, אז אני לא, אני חושב שראש הממשלה נעלב אולי מהדברים שיוחסו לאלי אבידר ברעיון בשבת תרבות, אחת מהשבתות התרבות האלה, ומאותו רגע כבר הטונים הלכו ועלו, ואלי אבידר נכנס ל... איזה אמירות שאני לא בטוח שהוא היה חוזר עליהן, כמו שראש השבק התאהב ברעיון הזה, שמעתי את מיכאל, צודק. זה לא אמירה, אתה לא מתייחס. אנשים לא נוכחים בחדר.
למה, זו נראית לי אמירה סופר עניינית וסופר לגיטימית. אומר אלי אבידר, שאתה בטח חושב שזה לגיטימי להתנגד למעקבי, לאיכוני השבק אחרי מבודדי קורונה, לגיטימי להתנגד לזה, אז הוא אומר... זה נראה לי שראש השבק התאהב בכלי הזה.
בוא נחשוב שראש השבק הוא ילד גדול, והוא יודע להפריד בין העניין האישי שלו לבין העניין המקצועי, וכנראה הוא כל כך הגביל, תראו חבר'ה, האיכוני השבק הם עכשיו...
לא, אבל למה לחוות דעה ולהגיד, נראה לי שהתאהבתם בכלי הזה?
אני אומר לך, זה סגנון, זה משהו, אתם הרגע דיברתם על הסגנון של...
לא, אבל זו אמירה כל כך גסת רוח.
כזאת שהרגיזה את ראש הממשלה, זה מינוי שלו, זה כבר בדרך אצלו.
אז אולי ראש הממשלה צריך לא להתרגז כל כך בקלות.
אז אני מניח שגם לא קרה פעם, מותר לו, הוא בן אדם כמו כל אחד מאיתנו, ולפעמים סופג טיפה יותר מדי, וזה בא לו. אז אני אומר, כולנו הרגשנו לא נוח באותו רגע, אחדים מהשרים גם הביאו מיד את הסתייגותם, וקראו ככה לרגיעה. אני אומר לכם, אני שישה חודשים בחדר הזה, אף דיון לא התנהל באופן הזה, ואף דיון לא הגיע לאוקטבות כאלה.
קיצור, התחיל להיות מעניין.
בשבילכם כן, בשבילי פחות.
בוא נדבר על משהו אחר, השר נחמן שי. נסה להסביר לנו בבקשה מה אומרת ההחלטה שקיבלתם אתמול בעניין הזכאים לעלות מאתיופיה.
היא אומרת שאנחנו נעלה את מי שאפשר לעלות אותו בשלב הקרוב. שזה כ-5, בין 3,000 ל-5,000 איש שכבר המיון שלהם הסתיים או קרוב להסתיים.
מה הסתיים?
המיון שלהם, מבחינת הזיקה, כן, לא, אני זהיר במילים שאני משתמש בהם, מבחינת הזיקה שלהם לישראל, שאפשר להעלות אותם, מהשתי עשרות שקד ותמם שאתה הגיע להבנות איך לקיים את זה. אני חושב שצריך לקיים את זה הכי מהר שאפשר, ואז נשאר כנראה שוב עם כמה אלפים, ולגביהם אין שום אימות ואין שום תיעוד, ולכן הם לא יוכלו לבוא לארץ, ואני גם מקווה שנוכל לסיים את הסאגה המופלאה הזאת, אני תמיד אומר את זה.
האנשים האלה שיעלו עכשיו, בוא ננסה להגדיר אותם, זה מה, זה אנשים שיש להם קרובי משפחה בארץ או מה?
כן, 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 קרובים רחוקים. אתמול הזכירה פנינה אדם ש... ילד שיתום שהוריו נשאר במשפחה וכן הלאה, היום קרוב ל-40, הוא מחכה כבר 30 שנה ויש לו קרובים ורחוקים וקרובים בארץ, אז נביא אותו.
ויש בסך הכל 3,000 כאלה?
בין 3,000 ל-5,000, היו שני מספרים ש...
ואת כולם אנחנו מביאים עכשיו עד האחרון?
כן, כן, נביא את כולם, גם בגלל שנוצרה סכנת חיים עבורם, זה לא הוזכר, אבל כולם יודעים שמתנהלת שם מלחמה, וגם בגלל שיש תחושה שמוכרחים לסגור את הפרק הזה. יש דבר אחד שאנחנו לא כך מודעים לו בארץ, ואני הערתי את זה בישיבה עצמה, לא אנחנו מזינים את המחנות האלה, לא אנחנו מחזיקים אותם, אלא ארגונים אמריקאים. ארגונים אמריקאים שאימצו את הנושא של אתיופיה, של יהדות אתיופיה כבר לפני עשרות שנים, ומתוך איזושהי אינרציה ממשיכים לתחזק את המחנות. יש ארגון, כמובן הג'וינט שם, יש ארגון מיוחד שהוקם למען יהודי אתיופיה, שהוא מחזיק את עצמו, הארגון מחזיק את עצמו, אוסף כספים, מעביר כספים. הגיע הזמן, ואני אמרתי שממשלת ישראל, באמצעות שליחיה, ואני מוכן להיות גם האיש הרע במקרה הזה, תאמר להם, חברים, מספיק. אתם רוצים לטפח, לסייע לעוני או לאנשים נזקקים באפריקה, זו מטרה נעלה בעיניי, בבקשה. אבל אל תעשו את זה כל הזמן על חשבון התיק הזה של עלייה לישראל. כי את המאגר הזה אנחנו צריכים לסיים. אלא אם יופיע פתאום מישהו ויוכיח בעלות ובמופתים שיש לו קשר, בבקשה, אוקיי. אבל באותו אותו ומופתים. אבל כל היתר...
אבל נדמה לי שהדיבור אתמול היה שאתם מקציבים סכום מסוים, 570 מיליון שקלים, והוא יספיק למשהו כמו 3,000 מהאנשים שממתינים, והם...
יצטרכו יותר. יבואו עוד, יצטרכו יותר. ושר האוצר מבין את זה, וגם הממשלה מבינה...
לכן אני שואל, האם יכול להיות שהאיש ה-3,001, או ה-4,000, או ה-5,000, לא יעלה עכשיו, כי אין תקציב?
זה לא עולה. שר האוצר, אדם זהיר, בכלל לא אמר מילה על הצורך התקציבי, אולי בגלל שיש אנשים סביבו שיאמרו את זה. היה ברור שצריך...
לא, מה זה לא אמר? בתקציב הנוכחי יש 570 מיליון שקלים.
אז יצטרכו, יביאו עוד. אז יביאו עוד, תשמע, אנחנו לפני שבוע הוחלט להעלות את שכר החיילים בקבע, יצטרכו למצוא מקורות כספיים, סליחה, בסדיר, יצטרכו למצוא מקורות כספיים גם לנושא הזה, וככה זה, והצרכים, לא תמיד הצרכים בראשית השנה ידועים, ותוך כדי השנה צריך לעשות התאמות תקציביות.
נחמן שי, שר התפוצות, מפלגת העבודה, תודה רבה.
תודה רבה, חבר.
תודה, תודה.
לכם, לכם.
לא יודע, מה אתה רוצה לעשות עכשיו?
בוא נשחק משהו.
ארצר. רוצה ארצר?
אוי.
טוב, לא חשוב. יש מורה על הקו. מזכלית הסתדרות המורים, יפה בן דוד, שלום.
שלום, בוקר טוב.
מה שלומך?
ברוך השם.
מה חדש? מה עושים בחופשת חנוכה?
מה עושים בחופשת חנוכה? נמצאים בכנסים של מורים, ונופשים עם המשפחה.
איפה?
בארץ.
מותר לשאול איפה? אולי יש לך מלצה על תיירות פנים?
לא, אני בארץ, אני בבית. בבית עם המשפחה.
אוקיי, זה הכי טוב. החופשה הטובה מכולן.
הכי טוב. ואת מבקשת להחריג את המורים שחוזרים מחוץ לארץ מהצורך להיכנס לבידוד עכשיו. על מה ולמה?
אני מבקשת למצוא פתרון לאותם תלמידים שהמורים, כאשר חוזרים מחול, יצטרכו להיות בבידוד, ואין מי שילמד את אותם תלמידים. אז לכן האפשרות היחידה היא למידה מרחוק. והאפשרות הנוספת, שאתמול שוחחתי גם עם שרת
החינוך... אני רק אדייק, כתבת במכתב לשרת החינוך, אבקש לפעול מול ראש הממשלה, בבקשה להחריג את עובדי ההוראה מההחלטה להיכנס לבידוד לשלושה או שבעה ימים לשווים.
תכף אני אסביר. ולכן גם נפגשתי אתמול עם מלכ"ל משרד החינוך בעניין, ודווקא המנכ״ל וגם השרה דרך אגב גם הם בעד, וההצעה היא שאותם הורים יעשו בדיקת PCR, וכל יום יעשו בדיקת אנטיגן.
אבל למה? במה שונים מורים, שצריך להגיד אולי למאזינים, שהם בני תמותה, כמו כולנו, וגם הם חשופים לווריאנט הזה או הקודם, במה הם שונים מכל אדם אחר שחוזר מנתב"ג?
כי פשוט אין מילה, אני אגיד לך מה. אני אגיד לך מה, כי פשוט יש מחסור גדול מאוד של מורים. אין מי שיחליף את מקומם, ואם מחנכות כיתה, או גננות פשוט, לא יהיו, יצטרכו לשעות בבידוד, אז אותם גנים, אם לא יימצא מחליפים, וגם בבתי הספר, יצטרכו לסגור את הכיתות, ותהיה למידה מרחוק, שגם זו האפשרות.
אבל יש כל מיני סקטורים שגם בהם אולי יש, יש, יש מחסור בעובדים. לא יודע, אולי בחקלאות. יש מחסור בידיים עובדות, אז פועלים או חקלאים או אנשים שעובדים בשדה שחוזרים מחול, אולי כדאי להחריג גם אותם. או, לא יודע, פועלי בניין או הייטקיסטים.
אני רוצה לומר משהו. המורים לא יכולים לצאת לחופשה מתי שהם רוצים. יש להם את החופשים שלהם שנקבעו להם, ורק בזמן הזה הם יכולים לצאת לחופשה. המורים שהחליטו, עובדי הוראה שטסים לחול, הם החליטו לפני מספר חודשים, עוד שהמצב היה רגוע, ולא המצב היה קשה כפי שעכשיו, ולא עם האזן החדש שמאיים על כולנו. ולכן צריך למצוא את הפתרון.
לא, אבל זה טיעון מוזר קצת. גם, לא יודע, גם עורך דין בפרקליטות קובע את החופשה שלו שלושה חודשים מראש, וגם הוא לפני שלושה חודשים אמר, הנה עכשיו יהיה רגוע, וגם לילדים לא יש חופשה מבית ספר, ניסע בחנוכה. מה ההבדל?
אני אגיד לך מה ההבדל. הוא יכול לטוס מתי שהוא רוצה. הוא יכול לבטל עכשיו ולטוס מתי שהוא רוצה. אצל המורים יש להם את החופשות שנקבעו להם. ולכן המורים לא יכולים לבטל את החופשה.
יש כל מיני אילוצים, אז לעובד הזה יש גם, יש להם ילדים, יש ילדים בבית ספר, אז הוא לא יכול לטוס מתי שהוא רוצה.
נכון, וגם ההורים טוסים. אנחנו אומרים, צריך...
אפשר אגב לא לטוס, נדמה לי שהממשלה המליצה, ראש הממשלה, למי שיכול להימנע מטיסה בתקופה המאוד קשה הזו, להימנע.
אני רוצה לומר לכם מה, שפתחו את הכל ואמרו שאפשר לטוס. עכשיו, בגלל הזן, אז עכשיו אומרים אסור לטוס. אבל שוב, השאלה היא מתי הם הזמינו, לא הזמינו עכשיו, אף אחד לא מזמין עכשיו. הם הזמינו לפני מספר חודשים, שכאשר המצב היה רגוע, וגם הזמינו למדינות שאפשר לטוס אליהן. אז לכן צריך למצוא את הפתרון. אנחנו ניצרנו פתרונות.
יפה, אבל זה נימוק מוזר, אני מצטער. בגלל שאין להם מתי לטוס, אז צריך לפתור אותם מבידוד שהם חוזרים מחול.
לא, אגב, יפה, הווריאנט הזה לא יודע להחריג מורים. זה וריאנט שעובד על כולם אותו דבר.
נכון, ולכן אני אומרת שוב.
יחזור המורה, ידביק את כל בית הספר, מה נגיד? אבל יפה בדוד, את החריגה?
לא, אלף, אני לא מחריגה אף אחד. אנחנו אומרים שצריך לתת פתרונות. ואני רוצה לומר לכם, שגם היו בכירים במשרד הבריאות, שבטח לא אנקוב את שמותיהם ודיברתי איתם.
מי?
והם אמרו שזה גם יכול להיות פתרון, בוודאי שאני לא אגיד את שמותיהם. אמרו שזה יכול להיות פתרון ברגע שעושים PCR, ועושים בדיקת אנטיגן כל יום, אז זה גם יכול לתת המענה. מישהו צריך...
אפשר לכולם, למה רק למורים? זה לא נהדר אגב.
חברים, אני אחרי...
אגב, למורים יש יותר ימי חופשה מהרבה מאוד עובדים במגזר הציבורי בטח.
התחלתם עוד פעם?
זה אסף.
באמת. אני חושבת שעצם העובדה...
זה לא נכון של מורים יותר מחופשה מ... לא יודע,
והמורים מקבלים את השכר הכי נמוך, אז...
לא, בסדר.
בואו תבדקו, בואו, תקשיבו. בואו תבדקו מה קורה במדינות...
עסקנו בענייני החופשה ונאבקת על ימי החופשה של המורים. אז אני מתייחס לבעיה... את התייחסת לבעייתיות שיש בלמצוא למורים ימי חופשה. אני רק אומר, במספרית, יש יותר.
חברים, המורים, אתם רוצים לפתור את הבעיה של החופשה של ימי המשק? יש לפתרונות.
יותר את הבעיה של הווריאנט החדש.
תרגילו אותי מהחופשה של המשק, אבל זה לא הסיפור. אני שוב חוזרת ואומרת, צריכים לתת את הפתרונות לתלמידים. אוקיי, לא למורים, תיתנו את הפתרונות לתלמידים.
לתלמידים יש מורים, פתרונות, הם באים לבית ספר, הכל בסדר.
יפה מאוד, ועם מי ילמד אותם? אם המורים, אם יהיו מורים שיהיו חסרים, כי יצטרכו להישאר בבידוד, מי בדיוק ילמד אותם?
מי שינהל את כל המדינה, שביום, אני חוזר על מה שאמר לך עכשיו, כל המדינה, היום, כולנו בבעיה הזאת עכשיו.
לא, זה לא נכון.
כל מי שטס לחוץ לארץ וחוזר צריך בידוד, בין אם הוא פקיד אוש בבנק, בין אם הוא פועל בניין ובין אם הוא מורה.
והוא משאיר מקום עבודה שחסר בו עובד אחד.
הלוואי חסר מורה אחד. חברים, אתם פשוט לא יודעים מה קורה במערכת החינוך, אני מאוד מצטערת לומר לכם.
מה קורה במערכת החינוך?
מערכת החינוך נמצאת כיום בקריסה, שיהיה ברור. אין מילויי מקום, אין מורים, חסרים המון מורים. אף אחד לא רוצה היום בצו הקיים לבוא ולהיות עובד הוראה. אתם יודעים מה, גם חלק מהיחד של התקשורת, אבל מעבר לכך, זה גם בנושא של השכר, הם מתוגמלים פחות, ואני חושבת שהמאבק של השכר הוא לא רק של הסתדרות המורים. אנחנו בעזרת השם נפתח את ההסכם השכר בינואר, אבל זה לא מאבק של הסתדרות המורים, זה מאבק של כולנו, זה צו 8 של המדינה כולה, כי אם מערכת החינוך, אני חוזרת ואומרת, אם הכוח האיכותי שבמערכת החינוך הולך, עוזב את מערכת החינוך, והכוח החירותי לא רוצה להגיע למערכת החינוך, אז כל המדינה נמצאת פה בבעיה.
רגע, אני רק חייב שאלה. אני נדמה לי שאמרת שהתקשורת אשמה בקריסת מערכת החינוך.
היא לא אשמה בקריסה. היא לא אשמה בקריסה.
מה?
היא אשמה בחלק ביחס של הציבור כלפי ציבור עובדי הוראה.
למה? כי מה?
למה? כי כל הזמן אתם מתעסקים בחופשות. אתם מתעסקים כל הזמן בדברים שמפריעים לכם כהורים או כאזרחים.
זה בערך מה שאת עושה, אגב.
סליחה.
גם את עוסקת במה שמפריע לך כמזכלית הסתדרות המורים. אז אנחנו שואלים שאלות.
מהצד של ההורים זה דווקא נראה לי סופר לגיטימי. אם עיתונאים הם גם הורים, אז כדאי לשאול מהכיוון של ההורים, בטח.
תשאלו מה שאתם רוצים. אבל השאלה היא היחס. אוקיי? והיחס הזה גורם לכך שמורים מרגישים מושפלים, מרגישים מורים מרגישים.
אולי מורים מושפלים לפעמים בגלל ההתנהלות של מזכלית הסתדרות המורים, נניח...
בוא נשמע, בוא תגיד לי במה בדיוק.
לא, אני יודע, אולי מורים שומעים איך מדברת מזכ"לית הסתדרות המורים, מול מגיפה שכל העולם נלחם, ואולי, לא, אני שואל.
איך אני מדבר, חברים, אם אני לא הייתי נלחמת בתקופת הקורונה על זכויות של ציבור עובדי הוראה, מצבם היה...
אבל זה לא זכויות של עובדי ציבור הוראה. את רוצה להחריג אותם כרגע כשכל המדינה תקועה עם הווריאנט הזה, להגיד, אנחנו מורים זה משהו אחר.
אני רוצה לומר לך שגם ככה מחריגים היום את ציבור עובדי הוראה. ואתה יודע איך? היום כל מי שנכנס למוסדות החינוך מבקשים ממנו בדיקת אנטיגן. היחידים שמבקשים מהם בדיקת PCR זה עובדי הוראה. אז אל תגידו לי למה רק המורים מוחרגים. אז הנה עוד דוגמה שהמורים מוחרגים. חברים, אתם יודעים מה? לא צריך להחריג כלום. אני רק אמרנו שיש בעיה, צריך למצוא את הפתרון. הפתרון יהיה או בלמידה מרחוק, או הפתרון יהיה בצורה כזאת של הנושא של בדיקות PCR ובדיקות אנטיגן. לא יהיה פתרון, אז נצטרך שוב לחזור ללמידה מרחוק, לאותם בתי ספר, שלא יהיה להם מילוי מקום לאותם מורים.
מזכ"לית הסתדרות המורים, יפה בן דוד, תודה רבה על השיחה
הזו.
תודה רבה.
חג נוכח שמח.
טוב, עסקנו בתחילת השעה הקודמת בעניין מינויו של אמיר פרץ ליושב ראש התעשייה האווירית. שניים איתנו בעניין הזה משני הצדדים, בעד ונגד. עורך הדין תומר נאור, היועץ המשפטי של התנועה לאיכות השלטון, שלום לך.
בוקר טוב.
עורך הדין דוד פטר, חוקר במחלקה המשפטית בפורום קהלת, שלום אף לך.
בוקר טוב.
תומר, נתחיל איתך, אתה לא אהבת את המינוי הזה.
בלשון המעטה.
כי?
יש פה שני עניינים, נקרא לזה, על שני צירים מרכזיים. קודם כל בציר הרוחבי. יש פה מנגנונים שקבע המדינה, גם הממשלה וגם המחוקק בעבר, מנגנונים שנועדו להתמודד עם כל הסיפור של מינויים פוליטיים. גם בדמות ועדת המינויים, שבודקת את המינויים חינוך מקצועית, וגם נבחרת הדירקטורים. מה שעושה הממשלה הזו, בצד חריג, תקדימי, לראשונה, מה שממשלות עבר, גם ממשלת נתניהו לא העזה לעשות, היא פשוט מתעלמת לחלוטין מהמנגנונים האלה, מזיזה הצידה החלטה של ועדה מקצועית שבחנה את המינוי, ובעצם עושה מה שהיא רוצה. עכשיו נזכיר שהוועדה הזאת מגיעה לעולם בראשית שנות ה-90 בדיוק כדי להילחם באותה תופעה של שרים שממנים מינויים פוליטיים, של מקורבים להם ושל מי שהם רוצים, ובעצם הממשלה הזאת פותחת את הסכר לכל ממשלה העתידית שתבוא להתעלם מהוועדה המקצועית.
אבל מה התהליך, מה המנגנון שהמדינה קבעה? אמרה לנו בשעה הקודמת השרה מרב כהן, יש נבחרת דירקטורים, אבל היא לא פעילה משנת 2017.
זה לא מדויק, הנבחרת דירקטורים עצמה היא קיימת, ואגב, מי שניסה להתמנות אליה ב-2017 באופן משעשע בעניין הזה, אותו אמיר פרץ, שנקבע שהציון שלו במה שנקרא חברתי הוא גבוה, אבל בכל מה שקשור לעסקי הוא לא עובר ולכן אין לו את הכישורים. יש רשימה שנקבעה ב-2017, וזה נכון שהרשימה הזאת לא הודכנה, ולכן יש לנו את אותה חוות דעת שהוציאה עורכת הדין זילבר לפני כמה חודשים, כשהממשלה הקודמת ניסתה לעקוף את ועדת הדירקטורים, ואז אותם אנשים שעלו להתראיין אצלכם כנראה היום בבוקר עלו על בריקדות, ואותה חוות דעת אומרת שאם מציג מועמד מסוים כישורים מיוחדים, שמתגברים על העובדה שהוא לא חלק מהנבחרת, אז אפשר באמת לבוא ולמנות אותו. ואז אנחנו נכנסים פה, אמרתי שני צירים, אז נכנס פה לציר האישי, יושבת ועדת גילור, ועדת המינויים, וכותבת חוות דעת שלדעתי מרבית הציבור לא מכיר בכלל, חוות דעת מקצועית, מנומקת, ואומרת, יש לנו פה עניין עם חברה ממשלתית, אחת משלושת החברות הגדולות במדינה, חברה שחולשת על תקציב שנתי של 4 מיליארד דולר, חברה שיוצאת להנפקה בקרוב, יוצאת להפרטה, ואנחנו צריכים אדם עם רקע עסקי שיעמוד בעצם בראש הדירקטוריון שלה, מזכירה הוועדה ואומרת שמתוך 40 חברות מקבילות בעולם...
אז אומרת השרה מרב כהן שדיברנו אותה בשעה הקודמת, אי אפשר להגיד שאמיר פרץ בא בלי ניסיון, האיש ניהל את ההסתדרות, האיש ניהל, עמד בראש משרד הביטחון, עכשיו זה לא בן אדם שלא...
ואני, דרך אגב, אני אומר קלמן, ולרגע אנחנו לא מזלזלים באותו ניסיון, וגם אומרת הוועדה, הניסיון עומד לו ואנחנו מודים לו על שנים רבות, אבל אנחנו מחפשים פה סיפור של כישורים עודפים, כישורים מיוחדים, ומזכירה הוועדה שיש המלצה של ה-OECD, שבראש חברות מהסוג הזה עמדו אנשים עם ניסיון עסקי, ואומרת הוועדה, 40 חברות מקבילות בעולם, עומדים אנשים בניסיון עסקי. ואומרת הוועדה, לא היה מדובר פה בחברה אחרת, אז באמת לאמיר פרץ יש ניסיון, באמת מפה ועד הודעה חדשה בכל מה שקשור לניהול משרדים וארגונים חברתיים וכן הלאה, אין לו ניסיון עסקי בהובלה של תהליכים כמו שמובילה תעשייה אווירית, לא בניהול הכספים, לא בניהול התקציבים, נציאה להנפקה אני מזכיר, ובסוף אתם יודעים, מי שנפגע בסוף מהדברים האלו זה אנחנו, הציבור.
עורך דין פטר?
כן, אני חושב שקצת התבלבלנו. כלומר, אין לוועדה הזו כוח, אלא הכוח
ש... זאת אומרת, התבלבלנו, אתה מתכוון שתומר התבלבל.
כן.
לא, לא, אני...
שלא יהיה לא מובן.
תומר, הכל בסדר. אני אומר, אני חושב שאנחנו בשיח הציבורי התבלבלנו. אני חושב שברור לכולנו שאין לוועדה הזו כוח, אלא הכוח שנתן לה חוק. החוק הסמיך אותה בהחלט לבחון כישורים, אגב אמיר פרץ לא נפל על שאלת הכישורים, והוא גם בוחן שאלה של זיקה פוליטית. אם מתקיים לזיקה פוליטית ואין כישורים עודפים, כמו שתומר אמר, אז בעצם הוועדה יכולה להמליץ שלא למנות. החוק במפורש בסעיף 18ב נותן לממשלה יכולת לגבור על המלצת הוועדה, אם יש הצעה שמוגשת.
רגע, רגע, אבל פה אנחנו קודם כל, אם זה יכול לשפר את הקו שלך איכשהו, זה יעזור לכולנו. כאן, אני לא חושב שלא לא תומר ולא אף אחד אחר, טען שהממשלה עשתה פה משהו לא חוקי. בסדר, החוק עומד לצד הממשלה, וכנראה היא יכולה ורשאית לאשר את המינוי הזה. השאלה האם זה ראוי. ואם יש מנגנון כזה, ואם יש נבחרת דירקטורים, וקובעים קריטריונים, אז בשביל מה כל הוואג'רס הזה, אם אתה אומר פשוט, יאללה, די, תמנו את מה שאתם רוצים, לסגור עניין.
ביקשת ממנו לזוז, אז הוא זז.
זזת.
היה טעות.
זזת וקיבל הטלפון, רציתי רק לזוז, בלי חבות הטלפון. עורך דין פטר? הנה, 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 דוד חזר אלינו. סליחה,
אני בהחלט מסכים איתך שיש גם שאלה של
מה ראוי. הנה, אתה מסכים איתי, יאללה, די, סגמר.
אז אני, אבל, יש
עוד, סליחה.
אני עובד בפורום קהלת, אני לא חשוד על כך שהעמדות הכלכליות של זהות ושל אמיר פרץ, אבל אני בהחלט חושב שמי שאמור לשקול את שאלת הראוי, זה מי שמסמך למנות את המינויים הללו במקרה הזה הממשלה. כלומר, את השאלה האם ראוי או לא ראוי, הציבור אמור להשפיע
נבחרי. לא, זהו, זה בדיוק מה שאני אומר. אז עזוב אותי מכל הנבחרת דירקטורים הזאת. אז בשביל מה? גם להעסיק אנשים, יושבים בוועדה, יושבים, בוחנים. בוא תגיד, שר הביטחון ושר האוצר ימנו את מי שהם רוצים להיות יושב ראש התעשייה האווירית, ונגמור עניין.
רגע, יש כאן סלט, אוקיי? יש כאן את שאלת הכישורים שצריך לעמוד בהם תנאי סף. הוועדה בחנה, הגיעה למסקנה שהוא עומד בתנאי הסף. לאחר מכן, על פי חוק, היא גם ביצעה את המינוי, בניגוד לעמדת הוועדה, וזה חוקי, ועל כך אין מחלוקת בעיניי, לא צריכה להיות מחלוקת, כי מדובר בחוק מפורש. יש שאלת נבחרת דירקטורים. נבחרת הדירקטורים לא נקבעה מעולם בחקיקה במדינת ישראל, וסמכות המינוי נותרה בידי הרשות המבצעת. אני רק רוצה להזכיר שאשר השר לשעבר אמסלם ניסה לחרוג מנבחרת הדירקטורים, היועץ המשפטי לממשלה עמד על הרגליים האחוריות, דינה זילבר באופן אישי שלחה מכתב למי שהיה אז מנהל החברות הממשלתיות, ינקי קווינט, ונתנה לו הוראה שלא לציית לשר. כלומר, היינו במשבר היום ונורא רק לפני כשנה כמדומני. כרגע אנחנו רואים חריגות מנבחרת הדירקטורים וזה עובר הכשרה. בעיניי כרגע זה נכון משפטית. אכן נבחרת הדירקטורים היא לא מחייבת מבחינה חוקית את השר, וגם במסגרת הנהלים של נבחרת הדירקטורים יש סעיף שמאפשר חריגה ומינויים מיוחדים על בסיס כישורים מיוחדים. מי בודק האם הכישורים הם מיוחדים? מי ששוקל את המינוי, כלומר הרשות המבצעת. שיקול דעת במינוי בכל מדינות המערב הדמוקרטיות הם בידי הרשות המבצעת, ועוד משפט אחד, אני אסביר מדוע. לא ניתן לו לכל מדיניות, אלא מינויים. בלי מינויים אין דמוקרטיה. והחיבור שנעשה בשיח הציבורי בין מינוי פוליטי לשחיתות, זה קישור שבעיניי יוצר נזק אדיר ליכולת
שלנו. אוקיי, אז מהנקודה הזו אני רוצה לחזור אליך, עורך הדין תומר נור. אולי נכון להתחבר למה שרצה בזמנו השר לשעבר דודי אמסלם, לבטל את הנבחרת הזו, שנבחרי הציבור, הם שימנו, מה הבעיה עם זה? אני, הציבור, בחרתי בהם, אני סומך עליהם.
יש פה משהו שהוא באמת מדהים, אתה יודע, אני אחד הדברים שכתבתי אתמול בטוויטר שעורר קצת עדים, זה באמת העניין הזה, שבדיוק לפני שנה, אותם אנשים, שרצה דוד אמסלם לבטל לנבחרת הדירקטורים, באמת כל המערכת התגייסה למנוע את זה, ואותם אנשים בדיוק היום דה פקטו מבטלים, אין דרך כלומר את זה, מבטלים לנבחרת הדירקטורים, משום שאני לא רואה שום צער שמחר בבוקר ירצה להעביר איזשהו מינוי, וועדת המינויים או נבחרת הדירקטורים תעמוד לו כאיזושהי מכשלה, שלא פשוט יעשה את זה, ועכשיו הנה פרצו לו את הסכר היום אתמול בהחלטת הממשלה, יש לנו את תקדים פרץ, ומהיום ואילך כל שר יעשה את זה.
אני שואל מה, אבל אני שואל מה רע בזה.
אז מה רע?
אני בחרתי בבני גנץ, הוא שר הביטחון, אני סומך עליו, אני זה הציבור.
אז אני אומר, אז נענה גם לדברים שאמר דוד, וכל הסיפור, כל המנגנונים, המסננים האלה, שמביאים גם המחוקק דרך אגב, וגם ההחלטות ממשלה קודמות, מגיעים בדיוק משום שלפני 30-40 שנה, שורה של דוחות מבקר מדינה חמורים מאוד, שמדברים על זה ששרים פשוט מנפחים את החברות הממשלתיות, אתה יודע, מינויים פוליטיים כן בצורה הרעה שלהם, של אנשים נהדרי כישורים, נהדרי יכולות, אנשים שלוקחים את החברות האלה ומובילים אותם לאסטונות כלכליים.
אז בוא נקבע תנאי סף לכישורים שצריך, תואר ראשון בזה, ניסיון בזה, ומשם ועלה, תן השר למנות את מי שהוא רוצה.
אבל הנה, אבל גם בתוך המקומות האלו, אז לוקחים, אתה יודע, משחקים קצת עם הנתונים, מביאים לנו אנשים שהם, כן, ומוסיפים להם ניסיון ניהולי כזה או אחר שהוא לא באמת ניסיון ניהולי. וצריך איזשהו גורם מקצועי, עצמאי, בלתי תלוי, שיבחן את הדברים האלה. עכשיו נזכיר דרך אגב, שלא מדובר פה, אתה יודע, בסופו של דבר הוועדה אומרת זיקה פוליטית, במקרה שלנו של אמיר פרץ, מדובר על אדם שעד לפני כמה חודשים, כיהן כשר, כשפטרונו הפוליטי הוא בנימין גנץ, הוא בני גנץ, זאת אומרת, אותו בן אדם שעכשיו ממנה אותו לתפקיד. זאת אומרת, זה השמור לי ואשמור לך, הכי זועק, זה בדיוק הסיבה שנועדו המנגנונים האלה למנוע את הדברים. ומה שאומר פה דוד, דרך אגב, זו עמדה שאני מכיר של פורום קהלת כבר הרבה שנים, זה בוא, עזבו אותם, כמו שאסף אמר, עזבו אותנו מהדברים האלה. בואו נחזור לימים שהשר פשוט ממנה את מי שהוא רוצה. מה אנחנו צריכים ועדות, מה אנחנו צריכים בדיקות מקצועיות. ואתה יודע, אנחנו יודעים בדיוק מה קורה במקרים האלה.
כן, נורדים פטר.
אני רוצה לדייק, כמובן שאני בעד תנאי סף של כשירות וניסיון והשכלה נדרשת, לא על זה הדיון. השאלה לאחר שאדם עומד בתנאי הסף, אצל מי נמצאת סמכות המינוי? ומה שקרה בשנים האחרונות, בפועל, אני לא מדבר כבר במישור הפורמלי, בפועל מה שקרה זה שנוצרו ועדות מקצועיות בלתי תלויות במרכאות כפולות, מול המערכת הפוליטית, ורק כאשר הייתה הסכמה מצד שני הגורמים הללו, המינוי יצא לפועל. כלומר, נוצרה פה זכות וטו של גורמים לא נבחרים, ואנחנו רואים הרבה מאוד מינויים רק בעשור האחרון שנבלמו. אני רק רוצה לומר שדיין, מי שהיה נציב שירות המדינה עד לפני כשש שנים, התרברב בריאיון לדמרקר ואמר שהוא באופן אישי בלם כ-30 מינויי מנכ״ל שעמדו בדרישות הסף, בגלל שהיו אלה מינויים שהיו לא ראויים. עכשיו, את שאלת הראוי והלא ראוי, כמובן, זו שאלה שהיא תלוית ערכים באופן אינרנטי, והגלישה הזו למינויים ראויים ולא ראויים, זו גלישה מאוד מאוד מסוכנת ביכולת של הציבור להשפיע פוליטי.
נעצור בזה, עורך דין דוד פטר, עורך דין תומר נאור, תודה רבה.
תודה.
תודה רבה, וכתב בנובמבר שמח לכולנו, לא מדברים על זה מספיק.
בהחלט, אתה השני שכבר לא מדבר על זה הבוקר, תודה.
אצלנו, רק אצלנו. ביי
ביי. טוב, נדבר עכשיו על הנושא שמעסיק רבים מהישראלים ורבים ממאזיננו.
לפחות מחצית מהאולפן פה.
מה אני קשור? מה אני קשור? אין יום שבו אנשים באים
ראש הגנב בוער הכובע.
אנשים, דיברת על עצמך? אז בוא תרחיב.
דיברתי עליך, אני מבין שאתה בדרכך לנתב"ג.
לא, אני פה, אני יושב פה. לא זז לשום מקום.
בקיצור, כל העניינים הווריאנטיים האלה, מדינות נסגרות, מדינות צדים סגרים, מדינות סוגרות את עצמן אלינו, זה מייצר קצת בלגן עם ענייני הטיסות, מי טס ולאיפה. אנחנו חשבנו שנכון לספר לך, אסף.
כן.
מה המצב כרגע בשוק.
אוקיי, בבקשה.
לצורך כך, ביקשנו מיניב לניס, שלום לך.
בוקר טוב.
מייסד טיסות סודיות.
נכון.
אז
אולי רק למי שלא מכיר, מה זה טיסות סודיות?
אז טיסות סודיות זה סטארט-אפ טכנולוגי שקם לפני 4 שנים. המטרה שלנו בעצם לאתר את קומבינציות הטיסות הזולות ביותר, וגם להתריע לעוקבים שלנו ברגע שיש ירידות מחיר. אנחנו מציעים מגוון פלטפורמות של צ'טבוטים בוואטסאפ, בפייסבוק, לשוחח איתנו, למצוא את הטיסות הכי זולות, וכמובן גם לקבל עדכונים כשהטיסה לבוסטון לצורך העניין יורדת מ-600 ל-500 ל-400.
איזה, למה דווקא טיסה לבוסטון?
שמעתי שמועות.
וואלה.
סף, אתה רוצה להרחיב?
ייתכן שאחד מכם כל הזמן מרפרש את הטיסה, לראות אם זה בוטל, אם זה קורה, מה המצב שם.
ואתה רואה את זה אצלך על המחשב, שהוא מרפרש כל הזמן.
הוא רואה את הרפרושים שלי. אבל תגיד רגע, אבל מה זה, מיזם פילנטרופית? אתה עושה כסף ממשהו מהדבר הזה? סליחה על החיתות בכיס שלך.
הכל בסדר, זה עסק לכל דבר. מי שמשלם לנו זה בעצם סוכנויות הנסיעות וחברות התעופה שמקבלות את הקהל של העוקבים שאנחנו שולחים אליהם בשביל לתפוס את אותם מושבים ואותם הדילים. עדיין מדובר בעולם התעופה, ההכנסות הן מאוד קטנות, אבל יש לנו ווליום מאוד גדול של בערך מיליון עוקבים ישראלים בשלל הפלטפורמות.
רגע, אבל זה בעצם תוכן ממומן, כלומר, כשאני מקבל ממך ב, לא יודע איפה, בטלגרם, לא. הודעה, אז בעצם מישהו שילם כדי שאני אראה את זה?
לא, ממש לא. אנחנו עובדים בעצם עם התחתנים הזולים בשוק, אם אנחנו מרוויחים או אם אנחנו לא מרוויחים. אנחנו, המטרה שלנו זה תמיד למצוא את הדברים האטרקטיביים ביותר. אנחנו כמעט בכל מצב נצליח להעביר את התנועה בעצם לאיזשהו חברה שתתגמל אותנו יותר נכון על התנועה הזאת, אבל אנחנו קודם כל שמים את העוקבים בפרונט. גם אם אנחנו לא מרוויחים, הבוקר יהיו טיסות ב5 אירו לאיטליה, אנחנו לא מרוויחים על זה שקל, זה שירות.
טוב, תראה, בסוף השיחה אנחנו נפתח קבוצת וואטסאפ משותפת לך, לאסף ולי, נקרא לה טיסות סודיות בין חברים, אבל
לפני שהן מגיעות לטיסות סודיות.
כן, טיסות ממש סודיות, חשאיות מאוד. אבל תגיד, עוד לפני זה, זה מה שאני מנסה להבין כל הזמן. מה זה טיסות ב5 יורו?
מדובר בגימיק שיווקי, לדעתי, מוצלח מאוד של חברת ריינר בעיקר, חברת לוקוסט איריס, שנכנסת כאן לשוק בארץ ומשתלטת על עוד ועוד אחוזים מתנועת הנוסעים. והיא מורידה את המחיר ל5 אירו, עכשיו זה מודל לוקוסט.
אבל זה לא כל המטוס 5 אירו, נכון?
נכון, זה לא כל המטוס 5 אירו, זה בתאריכים ספציפיים.
מישהו משלם 500 כדי שאני אוכל ליהנות מ5?
בדיוק. בסופו של דבר המטוס צריך לצאת מאוזן כדי שהחברה תהיה רווחית ושהמטוסים ימשיכו לטוס. מדובר אגב במטוסים חדשים, לא מתפרקים, לא איזה מטוס רוסי כזה, דגם ישר. הם מחפשים להיות היעילים ביותר, גם מבחינת לצרוך את הדלק וגם מבחינת הזמן שלהם על הקרקע, אז הם מאוד יעילים, הם יודעים לעשות את העבודה ומביאים אותך מאלף לבית ב5 אירו בלבד. תרצה להוסיף על זה אוכל, שליחה של מזוודה.
רגע, לפני שאנחנו מוכרים פה כרטיסים, מה קורה עכשיו עם כל הסיפור של הווריאנט החדש הזה?
יש הרבה אי-וודאות בגדול. עולם התעופה עדיין לא באמת הגיב לזה. אנחנו רואים שאין כאן ביטולי טיסות מסיביים, התורים בנתב"ג ממשיכים להצטבר, אבל הרבה אנשים רגע אומרים, רגע, מה הולך לקרות כאן? אנחנו קיבלנו חדשות לא כל כך טובות ביום שישי, אפילו הממשלה שלנו לא כל כך יודעת לאיזה כיוון זה הולך, ותחמו את זה לשבועיים. הייתי ממליץ למי שכן טס בשבועיים הקרובים ומוכן להתמודד עם היומיים וחצי בידוד שקיבלנו בחזור, כן לצאת ולעשות את זה.
לא, אבל אם אנחנו כבר חושפים את לוח הטיסות של מערכת קלמן ליברמן.
בעיקר ליברמן, כן.
אז לא, אני אגיד שהעורך שלנו הוא, שהוא לא פה היום, אבל הוא פה
ברוחו. ברוחו. מרגישים כאילו
הוא
פה.
הוא אמור לטוס, אני לא זוכר, ליוון. אני עושה לו ממש אאוטינג פה. הוא טס ליוון ל4 ימים. עכשיו, מי שטס ל4 ימים, אחר כך צריך להתמודד עם 3 ימי בידוד, זה אולי לא שווה לו. אז אם בכל זאת איתמר רוצה לבטל את הטיסה, יש לו איך לא להיפגע כלכלית מזה?
אז זה מאוד תלוי בחברת התעופה, ועד כמה היא מוכנה להיות גמישה לשינויים וביטולים. חברות התעופה לא מחויבות עכשיו פתאום לאפשר לכל הנוסעים לבטל ולקבל החזר כספי, רק כי ממשלת ישראל החליטה עכשיו שיש 3 ימי בידוד בשבועיים הקרובים. ואגב, 3 ימים האלה זה לא באמת 3 ימים, זה יכול להיות גם יום וחצי, ואני אספר על זה דקה אם זה יעניין אתכם.
ברור.
אז זה מאוד מאוד משתנה. מי שקנה כרטיסים בחברות תעופה ישראליות, כן, יש מדיניות קצת יותר גמישה. מי שקנה כרטיס לצורך העניין בריינר, יכול להיות אפילו ב5 אירו או ב100 אירו, אין גמישות בכלל, הוא יכול לשנות את הכרטיס לפי תנאי הכרטיס, הוא ידחה אותו, הוא ישלם הפרש תעריפים.
טוב, בסדר, מי ששילם 5 אירו, אז הוא בטח לא כזה דרמטי, כן, לא אירוע. אבל אם הוא שילם 5 אירו, כנראה הוא שילם עוד כמה עשרות אירועים כדי להביא איתו מזוודה, לא?
ייתכן מאוד, ואני אמליץ אפילו, מי שכן קונה עכשיו את הכרטיסים הממש גדולים האלה, תמתינו רגע עם התוספות, אתם תמיד יכולים להוסיף אותם יום יומיים לפני הטיסה, אבל כבר עכשיו לשים את כל הכסף, אפשר לגדר את התיקון הזה.
ומה קורה למי שקונה כרטיס לשוויץ, נגיד, שהודיע אתמול שהיא לא מקבלת ישראלים? אל תסתכל, אני לא קניתי כרטיס, אני שואל בשביל מאזינים שקנו כרטיס.
אני לא רגיל ששואלים פה שאלות שאין בהן אינטרס אישי.
לא, זה באמת בעיה. אני יודע שלמשל חברת אל על כן עשנה כאן מדיניות גמישה במיוחד, שאתה יכול לשנות את היעד שלך משוויץ לכל יעד אחר באירופה, בלי להוסיף בכלל כסף. זה משהו מאוד נדיר בתעשייה. אני בטוח שגם חברת סוויס איירליין, שגם פועלת על הקו לציריך, נותנת כאן איזושהי גמישות, כי בסופו של דבר שוויץ סגרת עצמן לא רק למדינת ישראל, אלא גם למדינות נוספות. אבל ייתכן מאוד שרכשת כרטיס בחברת תעופה שלא תאפשר לך בעצם לבטל את הטיסה, אתה תוכל לשנות את זה, ייתכן שתצטרך להוסיף כסף. אבל חברות התעופה לא אשמות בעצם במצב הזה שמדינות וממשלות קצת קלעו את הנוסעים בתוכן.
טוב, מה רציתי להגיד, איך מקצרים את הבידוד? הרי המדיניות החדשה מדברת על שתי בדיקות שצריך לעשות, אתה עושה בדיקה אחת עם נחיתתך בנתב"ג, שזה כרגיל.
אנחנו עושים כבר כחצי שנה, כן.
כן, שזה כרגיל, ואז אתה צריך, כדי לצאת מהבידוד, אתה צריך עוד אחרי 3 ימים עוד בדיקה שלילית.
נכון, אז בעצם היום הראשון של הבידוד נחשב היום שנחתת בנתב"ג. עכשיו אם נחתת ב5 בבוקר, צח בסה, כנראה שאתה תהיה כל היום הראשון בבידוד. אם נחתת אחרי צהריים או ערב, נשאר לך רק כמה שעות ליום הראשון. היום השני אתה כמובן יושב בבית בבידוד, ביום השלישי על הבוקר אתה יכול לגשת לכל תחנה לבצע בדיקת קורונה, אם אתה רוצה להוסיף אפילו קצת כסף בשביל בדיקה מהירה ולקבל תוצאות תוך 3-4 שעות, אתה גם יכול לעשות את זה, ואז נוסעת מבידוד. אז בסופו של דבר אנחנו מסתכלים על נטו של בין יום וחצי לגג יומיים של בידוד, כמובן שזה בסה למי שקופץ לסוף שבוע קצר או ליום, אבל אנחנו גם עדיין לא יודעים כמה זמן המצב הזה יימשך, ואני יודע שהרבה מאוד אנשים גם רכשו כרטיסים להמשך דצמבר וינואר ולערב השנה החדשה באירופה, ואני הייתי מרגיע אותם ואומר, בואו תמתינו, אל תוציאו עדיין כסף על שינויים, אל תבטלו ותשלמו כנסות, תמתינו, תראו לאן הסיפור הזה מתפתח. אגב, יכול מאוד להיות שאנחנו נראה כאן עוד איזשהו גל מטורף של ביטולי טיסות, וביטול טיסות, נכון שזה נורא לענף, אבל הצרכן זה מאוד נוח, כי חברת תעופה שמבטלת את הטיסה, מחויבת להחזיר עד השקל האחרון את מחיר הכרטיסים לנוסעים.
יניב לניס, מייסד טיסות סודיות, תודה רבה.
בכיף, שתהיה טיסה נעימה.
למי שטס.
כן. אתה יכול לטוס גם, מה יש לך?
מה, נפקיר פה את הכל? מישהו צריך להישאר פה. תראה לעצמך ש...
לא קרו מקרים.
שכל המורים נוסעים עכשיו לחופש. אז מה יהיה בכיתה?
שיעור חופשי. קחו כדור ושחקו. אם תלמידים מאזינים לנו עכשיו, אומרים, וואו, קלמן תיאר עכשיו חלום.
יואב דקל צייץ בטוויטר, סיכום הרעיון של יפה בן דוד, מורים יכולים לצאת לחופשה רק בשבוע בחנוכה, שבוע בסוכות, שלושה שבועות בפסח, חודשיים בקיץ ועוד כל מיני איסור חגים וסתם חגים ומועדים, ולכן צריך להחריג אותם מבידוד, סך הכל הגיוני. לא יפה, יואב. מה?
בגלל ציוצים כאלה, מערכת החינוך בקריסה.
נכון, של יואב דקל. אני נגד ציוצים כאלה, אגב.
תמר אלמוג, שלום.
שלום, בוקר טוב, חברים.
מה נשמע? היא פרשנית לענייני משפט, ואת לא עוסקת בתחום המשפט הבוקר?
לא, אנחנו עוסקים ב...
פיניתי, התפנית מכל עיסוקייך, כדי לספר על...
וירג'יל אבלו, שמת אתמול. וירג'יל אבלו, שם שהרוב באמת, שם שלא מוכר, אבל הוא רלוונטי מאוד לכולם, בעצם לארון של רבים. וירג'יל אבלו מעצב,
לא לארון של קלמן, לדעתי.
חכו, תכף נראה איך, תכף נראה איך. וירג'יל אבלו, מעצב בן 41, אמריקני, מעצב אופנת קו הגברים של לואי ויטון, בעל מותג פרטי בשם אוף ווייט, מת אתמול בגיל 41, אחרי שמתברר שהוא נאבק בסרטן תקופה ארוכה, דבר שלא היה ידוע בעולם האופנה. ושתי נקודות למה אנחנו בכל זאת מדברים על זה הבוקר בתוכניתכם. הראשונה הוא החזיר את אופנת הרחוב למסלול, תרתי משמע, אותו מותג שלו שהוא הקים לפני כמעט עשור, עם תמיכה מחברו הטוב קניה ווסט, היה בעצם מי שחיבר בין אופנת היוקרה לאופנת הרחוב.
לא, ולמה זה רלוונטי לארון של קלמן? בתמונות שאנחנו רואים בכאן 11 עכשיו על המסך, זה נראה סתם בגדים. כאילו,
מכנסיים...
אוי, לעולם, אל תאמר לי, עדיף סתם בגדים, לעולם.
רק תגיד שזה אסף אמר, והבנה שלך באופנה היא באמת חרפה.
מכנסיים וטישרט, וסניקרס.
תמר ואני צריכים ללמד אותך פה עכשיו, להביא לך קורסים באופנה, אבל זה,
רגע, אבל זה בדיוק העניין. זה נכון שזה מכנסיים וטישרט, במחירים מופקעים, ולמה זה רלוונטי?
שיווק, בעיקר, הוא גאון שיווק האיש הזה.
זה נכון, אבל זה מגיע בסופו של דבר בשרשרת הייצור תמיד לארונות של כולנו. זה מתחיל ממעצבים כאלה, וזה מגיע לרשתות.
זה חלקנו.
אבל הסיבה האמיתית, הסיבה האמיתית, כי אני שומעת את האות רק נאמר, וזה מה שבאמת חשוב, הוא היה פורץ דרך, הוא נחשב הקול של הדור הזה במעצבי האופנה, שפתח את הדלת למעצבים, ל-people of color, שמודרו שלא בצדק ולא היה להם מקום בעולם האופנה, מעצב האופנה.
לנו לא נשאר מקום בתוכנית.
לנו בבינה על האוש יצב את התחתונים של אתה, מתי?
תמר אלמוג, תודה רבה. תודה
לאיתמר
דרוקמן, ויהודית דמרי אגסי, לירון אהרון הסולים ונדב רוזנס והגפיקו, לריסת בלטקאץ בביצוע הטכניך, ראית אחי אני על דיווחי התנועה, וסיימנו, כל מה לי מסכים, תודה רבה.
להתראות, ביי.